דבר שאין לו נאכל כמו שהוא חי. וגם עולה על שולחן מלאכים, תלפס בו את הפת. או לפרפרת, שבשלו גוי, אפילו בכלי ישראל, וביתו של ישראל, אסור משום בשלו גויים. אם ערב דבר הנאכל כמו שהוא חי, אם דבר שאין לו נאכל כמו שהוא חי, ובשלם הגוי, אם העקר מדבר שיש בו משום בשלו גויים, אסור. ואם לא, מותר. ומותר לאכול אפונים כלויים, של גויים, וכן קוטניות כלויים, שאינם עולים על שולחן מלאכים, וכן נהגו בהם יותר, אם לא במקום שנהגו למשוח את המחבת בחלב, שאז נוהגים בהם בסור. אבל בלב אחי שרה, ואין לחוש לכלים של גויים, שסתמם אינה בניומן. פנדה שהפאה הגוי אסורה, אפילו למי שנוהג יותר בפת של גויים, בפני שהשומן עושר אותה, נעשה כשהוא בעין וחוזר ועושה את הפת. וכן ירקות הנאכלים חיים שבשלם עם בשר אסורים, בפני ששומן הבשר נבלע בהם. יש מי שמתאים בשפחות שלנו ויש מי שעושר אפילו בדיעבד. נוכלי שבשל, אבל לא נתכוון לבישול, מותר. כיצד? נוכלי שהצית אור באגם כדי להעביר את החציר והתבשלו בו חגבים וכיוצא, הרי אלו מותרים, אפילו במקום שעולים בשולחן מלאכים. וכן, אם חרך את הראש להעביר את השיער, מותר לאכול ראשי האוזניים שנשאו בשעת החריכה, אבל אם כוון לשם בישול, כגון שהסיק התנור לבשל, והיה בו בשר תחילה ונסע, כפי שלא כוון לזה הבשר, ולא ידע בו, אסור. כל שבשלו ישראל מעט בשולו, בין בתחילה, בין בסוף מותר. אם נתן ישראל כדרה על האש וסדקה ובא גוי והחזירה, אסור, אלא אם כן נגיע למאכל מדרוסי שהוא שליש בשולו כשסדקה. אם בשל גוי כמאכל מדרוסי וגמרו ישראל, יש לאסור, אלא אם כן הוא ערב שבת או ערב יום טוב או שיש הפסד מרובה בדבר הגעה, ויש חוקים ומתירים בכל עניין, וכן נוהגים מדינות אשכנז. בשולי גויים אסרו אותם חכמים משום חתנות, לא זה חתנות, כדי שלא יהיה קרוב לעת עם הגוי, אפילו שהמאכל הוא כשר בהחלט. היהודי הביא את הבשר, היהודי הביא את האורז, וזה הגוי רק בשל אותו. ואפילו גוי שהוא נמצא בבית שלו, שלא הביא שום דבר מבחוץ, אף אפי כן אסור, כדי שלא יהיה קרוב לעת עם הגויים, ויבוא אחר כך לזה חתנות שיתחתן בהם. לכן אסרו אותם חכמים. לכן מרן כותב לנו שני תנאים בשביל לאסור. האחד, שהדבר הזה לא נאכל כמו שהוא חי. נגיד למשל בשל אורז, זה לא נאכל כמו שהוא חי. אז גם כן זה אסור משום בשביל הגויים. וגם צריך תנאי שני, שמעלים אותו על שולחן מלאכים. שגם המלאכים אוכלים מהאוכל הזה, קטע רגילים לאכול, מכבדים את המלך ובאים לצלחת אורז. אז הוא יודע שזה אסור. אפילו שלא היה שם שום דבר חסום של המתערות ושל איסור, אלא הכל היה כשר, מהתחלה עד הסוף. או בשל ירקות שלא נאכלים כמו שהם חיים. נגיד למשל קרבסה, זה לא אוכלים אותו כמו שהוא חי. או שהיה שם עם זה בשר, כל מיני דברים, אז זה גם כן לא נאכל כמו שהוא חי. ובא ושם את זה לפניו, אפילו שהוא יודע בבירור שהכל כשר מהתחלה עד הסוף, אבל אסור משום בשביל הגויים. כיוון שזה גם כן עולה השולחן מלאכים. מלאכים יכולים תביא להם צלחת מרק בשר ויאכלו, ולמה? וכן לכם בשביל זה, כיוון שעולה השולחן מלאכים אסור. כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, הם מודים בשביל הגויים. נאכל כמות שהוא חי, שהוא אפשר לקחת הירק ולאכול אותו. עשה מרק ירקות מדברים כאלה שנאכלים כמות שהם חיים. נגיד למשל, שם שם גזר, גזר אוכלים אותו כמו שהוא חי, שם שם מלפפון, אוכלים אותו כמו שהוא חי, בשם ברק ירקות, הכל ירקות, אז זה מותר, למה נאכל כמו שהוא חי? מה הוא עיד לי הגוי הזה? לא נעשה כל כך קרוב דעת, אלא בדבר שהוא עיד לי, שמתחלה לא היה אפשר לאכול את זה, עכשיו אפשר לאכול, אבל דבר שאני יכול לאכול אותו לפני כן, הוא לא עיד לי שום דבר, כל זה כשלא שם שם בשר. ושם שם הבשר, גם הדברים שנעשים כמו שהם חיים אסורים, כיוון שזה משביע, הבשר עצמו לא לך כמו שהוא חי, וכיוון שהוא בשל אותו, הבשר עצמו אסור, וחוזר ועושה כמה שיש בכדי רע, אפילו שהרוב הם, הרוב הם דברים שנאכלים כמו שהם חיים, אף על פי כן, כיוון שהבשר הוא משביע אותם, מטעים אותם, שמים בשר כדי להטעים את הכדי רע, לכן אין להתיר, אין מקום להתיר, וזה הכל אסור. לפני שזה עולה על שולחן מלכים, כמו שהזכרנו, וגם הבשר לא נאכל כמות שהוא חי, אף אפי שהירקות נאכלות כמות שהם חיים. תנאי אחד נוסף שיש בו מחלוקת הפוסקים, הוא דבר שאין אוכלים, לא, יש בו התנאים האלה, לא נאכל כמות שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלכים, אבל לא מביאים אותו לאכול בו את הפת, לדפס בו את הפת, אלא מביאים אותו בסוף הסעודה לכינוח, האם זה מותר או אסור. הרדב"ז כותב את התנאי הזה, כך הוא מבין בדעת הרמב״ם, שמה שאמרו חכמים אסור משום של הגויים, צריך להיות דבר שאוכלים אותו עם פת, מלפסים בו את הפת, אם זה למשל דגים, אוכלים את זה אחד עם לחם, בשר, גם כן לפעמים בשר שמן, אז אוכלים אותו גם כן עם הלחם, כי קצת השמנונית שלו מפריע לו, אז מטעים את זה אחד עם הלחם, כמו שיש בגמרא ביומה עין ה, היה בעשר רב חסלה, היה בא בכל יום שני עופות שקוראים אותם סלב, מה שכתוב בתורה סלב, היו באים לצרוק ככה לבד, ואם יודעים כתובת, כתובת רב חסדה, רחוב פרעונים, מסוף פרעונים. בכל יום באים ככה, נמצאים שם בין החביות, והוא בא ולוקח אותם, שוחט אותם ואוכל ובשל אותם ואוכל אותם. אבל היה אחד בשבילו, והיה שולח השני לרבה, שהיה חתנו, אז היה שולח לו. כל יום ככה. ואומרת הגמרא, לא היה אפשר לאכול את כל כך שמן הרבה, היו שמים עשרה כיכרות, אחת על השני, אחת על השני, ושמים למעלה את זה אחרי שהיו משאירים אותו, שמים אותו למעלה, כולו שמנונית, אז השמנונית שלו נבלע בתוך הפת. הפת האחרון, שהוא רחוק ממנו הרבה, אי אפשר לאכול אותו אלא עם פת אחר. מרוב שזה שמן, את הפת האחרון, עשרה, אחת על השני, אחת על השני, וזה אי אפשר לאכול אותו אלא דווקא עם פת אחר, מרוב שמנונית שיש בו. אחר כך, עד יום פטירתו של רב חסדא זה המשיך, יום אחד בא הרבה לצהריים, שואל את אשתו, איפה עושה לב? היום לא בא לנו. היום לא בא, סימן שנפטר רב חסדא. לא עבר דקה אחת, שומע את הקירוש, שנפטר רב חסדא, שאוכל את הלוויה שלו. כי אמר, בדיר רבה הכי תלמידה, זה בזכותו, אני גם כן איתו אוכל. אבל זה חלף על אחלו. תראו מה זה סלב שכתוב בתורה, שאותה על הסלב, הייתה, כולם היו לוקטים את הסלב, היו נהנים ממנו. נראה, הם מעין גן עדן. ובכן, כמו שאמרתי, דבר כזה נקשבו לאחד עם פת. כל דבר שנאכל עם פת, זה אין ספק שיש מודים בשביל הגויים. אבל יש דבר לא אוכלים אותו עם פת. למשל, מביאים כוס קפה בסוף הסעודה, שקנו הסעודה, מביאים כוס קפה. אז זה אוכלים אותו עם פת, אין דרך לאכול אותו עם פת. לכן כותב הרב פרק חדש, כל שהוא, הם מלפיתים בו את הפת, אין דרך לפת בו את הפת, אז הם מודים בשביל הגויים. לפי כך הוא נותן טעם, למה מותר לשתות קפה של גויים? לפני שזה לא מלפיתים בו את הפת. רגילים להביא אותו לשתות אותו לבד, או בשביל סעודה גם כן, קנוע סעודה, מביאים כוס קפה. אבל לא אוכלים את זה, שותים את זה אחד עם לחם, לא עושים ככה. זה דעתו של הרב פרק חדש, זה דעתו של הרב הרדב"ז, שגם הרדב"ז נותן בדיוק אותו טעם. למה באמת מותר לשתות קפה של גויים? מפני שאין מלפיתים בו את הפת, וזה לא נאסר משום של הגויים, רק דבר שמלפיתים בו את הפת. גם בספר מזמור לדוד של רבי דוד פרדו, גם הוא מסכים איתם. כן, יש לנו שלושה פוסקים שמתירים. אבל מרן לא הבין כך, מרן הבין בדעת הרמב״ם, שגם כשנאכל כמו שהוא לפרפרת, פרפרת מה זה, קנוע סעודה. אז גם כן זה, גם כן יש מודים בשביל הגויים. לכן אנחנו לא מתחשבים אם כן מלפיתים בו את הפת, לא מלפיתים בו את הפת. הפרי חדש הקשה לעצמו. הנה יש בתשובת הראש, שאלו אותו, אורז שבשל אותו גוי. אין בו שום דבר אחר, רק אורז. האם מותר לאכול אותו? משום להם שאסור, משום בשביל הגויים. כיוון שלא נאכל כמו שהוא חי, אורז חי לו, לא, אי אפשר לאכול אותו. אם בשל אותו הגוי, אסור משום בשביל הגויים. אז הוא מקשה לעצמו פרי חדש, וכי אדם מלפת את האורז עם לחם, מי עושה דבר כזה? אף אחד לא עושה. וגם בגמרא כתוב דייסה שעושים מעמילן או מקמח או מסולת גם כן אסורה משום בשביל הגויים. אם בשביל אותה גוי אסור לאכול אותה, אז גם כזה לא אוכלים אותה עם לחם. שהגמרא אומרת בביצה דף זין, הנה בבלעי טיפש העדה אחרי נהמה ונהמה, שהבבלים של אותו הזמן הם טיפשים שאוכלים לחם עם דייסה, דייסה כמו לחם, ما في زي لحم زي لحم. אז עושים נהמה ונהמה, אז הם פשוט מי שעושים דבר כזה. זאת אומרת, משמע שאין דרך בני אדם לעשות כן. כן, לכן, אפילו אחי, אסורה משום של גויים. זה מקשה הפירה חדש לעצמו. הוא אומר, יש הבדל, כשמביאים את זה בתור מאכל, זה משהו מיוחד. אורז, אם מביאים אותו בתור מאכל, זה כדי לסבוע, כדי לס... אם כן, זה לא צריך שדווקא ידפתו בו את הפת. אבל דבר כמו כוס קפה, זה לא שייך לומר. לכן הוא אומר שהקפה של גויים מותרת, אף אפי שגוף הגרענים של הקפה לא נחלים כמו שהם חיים. אף אפי, כן, אחר כך אחרי שטוחנים אותם ומבשלים אותם, המים שקוסים כוס קפה, זה מותר, אין בו בשביל הגויים. אז הוא, כל זה נותן טעם לפי שיטתו, שהוא סובר צריך להיות דבר שמלפטים בו את הפת. אבל כפי שאמרתי, מרן לא סובר כך. כך מוכח גם כן בטור. גם בספר ערוך השולחן, דחה את דברי הפרי חדש. ועוד אחרונים אחרים גם כן סובלים שלא כמו דעת הפרי חדש. וכלכן, למעשה באמת, אנחנו עדנו אלה דברי מרן. אין מפרש אם מלפטים בו את הפת או לא מלפטים בו את הפת. השני התנאים דווקא צריך להיות קיימים, דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, ועולה השולחן מלכים. חסר אחד משני התנאים האלה, הם מודים בשביל הגויים. לפי כך כל קליות, כמו אפולים כלואים למשל, או פולים כלואים, קוראים את הפולים, ואין צורך לומר בוטנים כלואים, פסטוק, או כל מיני דברים כאלה שקוראים אותם, כותב הרמב״ם שאין בהם דין בשביל הגויים, שאין המעולים בשולחן מלכים. אם בא מלך, מכבדים אותו בצלחת של... של פולים כלואים או אפולים כלואים, זה בושה, זה מזיון וכך. כך אתה מכבד מלך, וכלכם יש את זה, כמה שלא עולה שולחן מלכים, ואין אדם מזמין את חברו על קליות, לכן דין קליות מותרים. אבל כשהם מבושלים, אסורים. אפולים מבושלים, יש כאלה שהיו עומדים בשוק, מבשלים אפולים, מחלקים אותם, שמים את זה כמו גביע, שמים להם כל אחד וכך וכך כסף. זה נראה כמו שהוא חי. לכן גוי עושה את זה, אסור לאכול את זה. מכיוון שזה לא נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה לשולחן מלכים, כי דבר שהוא מבושל, עולה לשולחן מלכים. רק כליות אמרנו, דבר שקולים אותו דווקא, אז זה לא שייך בו, לא עולה לשולחן מלכים. לפיך גם כן, דגים קטנים, כמו סרדינים האלה, אף אפי שמבשלים אותם, שאיך הם מתרככים, על ידי בישול. שמים אותם במים, שמים קופסאות אלה, שמים אותם בפח גדול, וממלאים את הפח הגדול הזה, מים רוצחים, ב-400 מעלות, 500 מעלות, כי מבשלים אותם, מתרככים, בזה מתבשלים. כי יש בזה לכאורה בשביל הגויים. אבל מכיוון שהם דגים קטנים, אין רגילות להעלות דגים קטנים כאלה לפי שולחן מלכים. תיקח דג קטן, אנחנו אומרים לא סרדין. תיקח דג קטן, תיקח דגים קטנים כאלה, תעלה את עצמך בצלחת, תשים את זה לפני מלך. אם זה מטוגן או זה מבושל. המלך יוכל דבר כזה, זרוק את זה עם הפנים שלך, על החצוף. דגים קטנים כאלה, מה עושים אותם בעיניים שלו? מה אתם? זה דגים קטנים האלה, לא שווים כלום. כן, לא עלים על שולחן מלכים. אם זה דגים גדולים, חשובים, כן, עלי על שולחן מלכים. לכן, הסרדינים האלה, הקטנים, שמביאים אותם אפילו מחוץ לארץ, ועושים אותם עם שמן לבד, זה ידוע שהשמן הזה לא מזייפים בו, אז לכן מותר לאכול את הסרדינים האלה. אדם נמצא בחוץ לארץ, אין לו משהו לאכול. קונה סרדינים כאלה, מותר לקנות. אבל סרדינים גדולים, קופסאות גדולים, שיש בהם דגים גדולים, וגם הם מבושלים, יש בהם דגים בשביל הגויים, כיוון שעולים על שולחן מלכים. זה הכלל, עולה על שולחן מלכים, אסור, לא עולה, מותר. דגים קטנים, הגמרא אומרת, לא עולים על שולחן מלכים, לפיכך מותר לאכול את הסרדינים השטוחים האלה הקטנים, אבל קופסאות גדולים שיש בהם שמורים של דגים, זה אסור, אסור משום של הגויים. עכשיו נחזור, התחלנו לדבר על קפה. אני אמרתי שעל הנובז נתן טעם למה הקפה של גויים מותר ופני שזה לא מלפטים בו את הפת וכך כותב גם פרי חדש כך כותב גם הגאון יעבד כך כותב גם יהודה עייש בספר בית יהודה חברי אחרונים כתבו את הטעם הזה, הנימוק הזה אבל כפי שאמרתי מרן לא סובר כך לא אכפת לנו אם מלפטים בו את הפת, לא מלפטים בו את הפת לעולם זה עצום כי למה באמת מותר לשתות קפה של גויים יש נימוק אחר קודם כל נקדים הקדמה, יש בגמרא מסכת עבודה זרה, דף למד א', שיכר של גויים שנעשה מתבואה, כמו בירה, או שנעשה, זה כתוב שם שיכר של שעורים, או שנעשה מתמרים, או שנעשה מכל מיני דברים, השיכר הזה לא עשו חכמים אותו, אבל לא לשתות אותו במסיבה של גויים, מסיבה יושבים ככה בבית מרזייח ושותים שיכר, ויבוא יהודי גם כן יושב בתוכם, יושב וישתה, יהיה קירוב דעת. אסרו חכמים משום חתנות. שם בגמרא כתוב, רפפה היה מבקש שחר, שולח את השמה שלו, מביא לו שחר הביתה, שחר של גויים, מביא לו הביתה. הם לא אסרו רק בתוך המסיבה שלהם, אבל כשמביאים את השחר לבית שלו, לא ידעתו כל כך מקורבת איתם, ולא אסרו חכמים בזה משום חתנות. לכן מותר, היה מזמין לביתו, או רב אחי, שם בגמרא כתוב גם כן, היה מזמין לביתו ושותה את השחר הזה. באו התוספות ושאלו, נכון שבתוך ביתו אין קירוב דעת כל כך, לא אסרו חכמים לגזור. אבל עדיין יש כאן שאלה, הרי שחר שעורים, השעורים עצמם לא נכנים כמו שהם חיים. מי אוכל שעורים? רק חמורים. אדם שאוכל שעורים, מי אוכל שעורים? כן, ואתה הרתחת את זה, ששרית אותו במים הרבה זמן, והרתחת אותו, ועשיתם בזה שחר שעורים. אז השחר הזה הוא קלט הפעם של השעורים. אז למה זה יהיה אסור משום בשולי גויים? הרי מרתחים אותו, משלים אותו, אם כן יהיה אסור השחר הזה משום בשולי גויים. תנסו את התוספות. בכל דבר צריכים ללכת אחרי הברכה. נראה אנחנו שעורים מה ברכתם, אם אדם טוחן את השעורים ועושה מהם פת, ולכן מוצא לחם מן הארץ, אם עושה עוגות וברך מזונות. השחר, לו היה כל כך נותן טעם לשבע בתוך השחר, היה צריך לברך עליו, אדם בורא מיני מזונות. אנחנו לא ברכים בורא מיני מזונות, אלא ברכים שהכל נהיה בדברו בלבד. כיוון שברכת, זאת אומרת המים, היא השיגה את השעורים, כי המים ברכתם שהכל, השעורים ברכתם מזונות. ועובדה היא שאנחנו מברכים על שחר שעורים, בירה, מה מברכים? שהקוניה בדברו. נמצא שהמים הם העקר, נחשבים עקר לגבי השעורים. וכשם שאין במים דין בשולי גויים, שהרי אדם שותה מים כמו שהם חיים, במים שייך משהו לדבר שאין לו לחם משהו חי, אם אדם עושה כוס תה, מה יש בזה? זה מים, מים לא שוחים, מים לא שוחים, פשוט שזה מותר. אז ממילא גם לגבי שחר שעורים, אף כפי שיוצלח אותו הגוי, הואילו לגבי ברכה, השעורים תפילים לגבי המים, כך לגבי בשולי גויים, לא מתחשבים בשעורים, אף אפילו שהשעורים לא נכנים כמו שהם חיים, אבל כיוון שהם תפילים לגבי המים, המים נשתים כמו שהם חיים, לכן הם בהם דין בשולי גויים. דינו כדבר שנאכל כמו שהוא חי. זה תירוש לתוספות. על פי דברי התוספות האלה, יש מקום להתיר גם את הקפה. הקפה עצמו הוא עץ. אלא מה, לא אוכלים אותו ככה, אף אחד לא אוכל ככה חתיכות של, של, של הקפה הזה, אלא אחרי שקולים אותו, אחר כך טוחנים אותו עד השרדק, ומשאירים אותם במים, וזהו הקפה. לכן, מה אתה מברך על זה? אתה מברך בורא פרי העץ, כמו ברכתו של, של הקפה? הקפה עצמו הוא שמח בעץ, אז צריך לברך בורא פרי העץ. אלא מה, הוא טפל למים. כיוון שהוא טפל לגבי המים, ואתה מברך שהכל יהיה בדברו, זה כל פוק חזה מעמד הבא, כל העולם כולם נוהגים לברך על הקפה או על התה, מה מברכים? שהכל יהיה בדברו. שמעת בעולם שאחד ייקח כוס קפה יברך בורא פרי העץ, צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. מי? מה זה בורא פרי העץ? איזה שאלה. כולם מברכים שהכל יהיה בדברו. אז זה אומר שהקפה נעשית תפילה לגבי המים. הואיל לגבי ברכה תפילה לגבי המים, אף לגבי בשביל הגויים, היא תפילה לגבי המים, והמים כמו שאמרנו נחשתים כמו שהם חיים, אז לכן אין בזה דין בשביל הגויים. זה הטעם העיקרי שיש בדין הקפה, למה מותר לשתות קפה של גויים. וזה מעשים בכל יום שותים קפה של גויים. כשהיו בחוץ לארץ, היו מזמינים אותם הרבה פעמים לביתם, מה מגישים להם כיבוד? הדבר הראשון, מגישים להם קפה. בכל מקום שהיו יחד, ישראל וגויים ביחד, לפעמים יש איזה שמחה, לפעמים זה הולך לברך אותו, הולך לביתו לבקר אותו, אז מביא לו, מגיש לו כוס קפה. מה מברכים על זה? שהכל הם הזמנו, גם כן לגבי בשביל הגויים, אין על זה איסור בשביל הגויים. הואיל והקפה תפלה לגבי המים. המים עיקר, ובמים לא שייך בהם בשביל הגויים, אז לכן גם הקפה בטל לגביו, ומותר משום בשביל, אין בזה איסור של בשביל הגויים. יש בספר פנים מאירות, הטעם הזה שאני אומר לכם, כתב אותו גם בפרי חדש. הפרי חדש מלבד הטעם הראשון שאמר, פרי שלא רגילים לזפת בו את הפת, הוסיף הטעם השני הזה, שזה בטל לגבי המים. אז בא הפרי מערות וחולק על הפרי חדש, ורוצה לאסור את הקפה משום של הגויים. למה הוא נותן טעם אומר ככה? שעצם הדבר באמת דבר תמוה. למה אתם מברכים על הקפה שהכל היה בדברו? אתה רוצה לתרץ את, את הקושייה של בשביל הגויים בתירוץ שלמה אתה מברא שהכל נהיה בדברו. היא גופה קשה, מי אמר לך שאתה מברא שהכל נהיה בדברו? הנה גמרא מפורשת, בברכות למתת, מיד לשלקה כשלקה. זאת אומרת, אם אתה לקחת ירק שלא אוכלים אותו כמו שהוא חי, והלכת ובישלת אותו, ואחר כך בשל, ואפשר כבר לתרקח, אפשר לאכול אותו. עכשיו אתה לא רוצה לקחת לאכול את הירק. צריך לקחת מעט מרק ולשתות ככה מרק. מה צריך לברך עליו? בורך פרי האדמה, כמו הירק. כמו שהירק עצמו ברכים עליו בורך פרי האדמה, אחר כך גם כן המרק שלו משך את הטעם של הירק. אז לכן ברכים על המרק שהכל נהיה בדברו, וכך פסק מרן, שולחן ערוך. אז אומר לך, הקפה הזה, אתה רוצה לברך עליו בורך פרי העץ. טוב, אז אנחנו אומרים שלא אוכלים אותו כמו שהוא. אתה מבשל אותו במים, כיוון שהמים שלו זה מיד לשלקה כשלקה. אם כן, הוא עצמו צריך לברך עליו, על הקפה, צריך לברך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. אם כן, איך אתה, על צמח הדבר הזה, אתה רוצה לומר, כיוון שהעם נוהגים לברך שהכל, אז זה תפל לגבי המים, היא גופה קשה, למה יברכו שהכל? אם כן, די לנו, יש ברכים שהכל על הכל יצא, בזה עבד יצא. אבל בשביל זה אתה בא להתיר אסור, שזה בשביל הגויים, זה לא דומה שזה שם. שעורים, זה לא בקשה מיד שלקה. וכי שעורים נתנו רק בשביל לשלוק אותם, לעשות מהם בירה, עקר שעורים נעשים בשביל לטחון אותם, לעשות מהם פז, או לעשות מהם עוגות. זה שעורים אחד ממני דגן. זה לא נעשה בשביל לעשות אותו רק בירה. אבל מה שאין כן כאן, קפה, כך דרך שקיעתו. נאמר, כשאתה מרתיח אותו ואתה שותה אותו את המים שלו, אתה צריך לברך, או, עץ או אדמה. אתה לא עושה ככה, טוב, נאמר שהכל על הכל יצא. אבל בשביל זה אתה בא להטיל סורי גויים, בשביל גויים, זה הקושה של פנים נהרות. נענה מהרב שהדין הזה שמיד לשלקה כשלקה, שמים של ירקות ששלקו אותם, שהמים שלהם, המרק שלהם נעשה דין שלקות, שברכו ענה ברפרי האדמה, זה לא דבר מוסכם לכל הפוסקים שהדין הוא אותו דבר. למשל, בשלוש שבועות מהרב מלטנבורג כותב, זה שאמרו מיד לשלקה כשלקה, כגון שנמוח כל כך בשל אותו חזק, עד שנמוח הירק ונעשה מרק סמיך ועבה, גופו של הירק בתוך המרק. אז לכן כשאתה מברך, אתה מברך בורא פרי האדמה. אבל לא כן אם המרק תלול, והירקות לבדם והמרק לבדו, ואתה רואה מרק תלול, אתה רוצה לשלוט רק מרק תלול, צריך לברך שהכל נהיה בדברו. כך כותם הרם מרצובור, כך כותם הריטבה גם כן בחידושיו למסכת ברכות למתת, כך כותב בספר פקודת הלויים של רבי אהרון הלוי, רבו של הריטב"א, גם כן מפרש ככה, ועוד כמה ראשונים שמפרשים ככה, יש קצת מקובסת על ברכות, שגם כן כותב אותו דבר. וכן נמצא כמה פוסקים מפרשים שלא מברכים שהכל נהיה בדברו על מרק לבד. לא מברכים בורא פרי האדמה על מרק לבד, אלא מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. מתי מברכים בורא פרי האדמה? רק כשנמוח הירק ונעשה מרק עב. כשאתה שותה מהמרק, אתה אוכל לגופו של הירק. וכן לכן צריך לברך בורא פרי האדמה. נכון שמרן לא פסק ככה, אבל ספק ברכות להקל, יש בזה מחלוקת. אחד אומר שהכל, אחד אומר בורא פרי האדמה, מה צריך לעשות? צריך לברך שהכל יהיה בדברו. עכשיו גם הקפה, הקפה הזה וכי נעשה כל כך סמיך ונעשה עב יחד עם הקפה, יש באמת עושים ככה בצורה כזאת, קפה טורקי כזה, שומעים הרבה הרבה קפה ומעט מים, ואתה שותים, מרגיש כל הפה שלך מתמלא קפה, כמו שאתה אוכל שוקולטה. אבל רוב הקפה לא ככה עושים, רוב הקפה, שומעים מעט, כפית או שתי כפיות, והכל זה טעם של הקפה, אתה שותה את המים, טעם של הקפה. גם שם המרק, טעם של הירקות. מה מברכים שם? שהכל נהיה בדברו. גם פה צריך לברך שהכל נהיה בדברו. נמצא שהעולם שמברכים שהכל נהיה בדברו, ביסוד דבריהם על פי הדין, על פי ההלכה. זה לא סתם דבר תמוה, כמו שאומר הפנים, הפנים בראש, זה דבר תמוה. לא תמוה, העולם צודקים. וכך יש כבר בכמה שאלות ותשובות, פרח מטה אהרון, בית יהודה, כמה שנותנים טעם לעולם, למה באמת מברכים על כוס קפה, מברכים שהכל נהיה בדברו. אתה כותב גם על הבחידה בבוקר יוסף, אתה כותב שאלה תעבד. נמצא שהטענה הזו שמקשה פנים נהרות אינה קשה. לכן למעשה באמת הטעם הזה הוא עיקרי. היות שהקפה הוא תפל למים, תפל למים של הקפה, שערי מברכים שהכל נהיה בדברו. לפיכך אין דין בשביל גויים בקפה. יש איזה רבנים שעוד הקשו על הטעם הזה. יש בספר חקרי לב, בספר טהרת המים, שמקשים כך. אומרים, טוב, ניחא, שעורים, אם בשיר אותם הגוי, מה יבשל בהם? המים, זה הבירה. אבל כאן בקפה, הלו, לא, קודם, לפני ששמים אותו, מרתיחים אותו, קודם כל, לפני שטחנים את הקפה, קולים אותו. אז עצם הדבר שקלו אותו, כבר נעשה בשיר הגויים, ואסור לאכול אותו. וכמה הועיל אחר כך שהלך ובשיר אותו במים, רוצה לשתות אותו. וכן נשאר עליו, כבר תורת תורת אסור של בשיר הגויים. דבריהם תמוהים. הרי קליות אמרתי שלא אסור בשיר בשיר הגויים. קליות עובדה לא עולה משהו המלאכים. וכל שכן, קפה קלוי, תקח ככה, תחות קפה קלויות, לפני שיתחנו אותם, תכבד איזה מלך. זה רק זה על העליים שלך, מה אתה מביא לי? אתה מביא מי אוכל קפה ככה קלוי? אם יש איזה אדם אחד שמשובנה מלבריות רוצה לאכול שיוכל, אבל זה לא דרך בן אדם לאכול את זה. אז לכל פנים, כשלא לא קשמו, עולה שולחן מלאכים. אז פשיטה, כשקלו אותו עדיין לא נאסר. אז מה הוא אומר? כשבשל אותו כבר נאסר, אם כן הוא מבשל דבר שהוא אסור. לא אסור ולא שום דבר, זה קליות. קליות לא עולים משוחן מלאכים. ואחר כך כשהלך תחן אותו ועשה ממנו קפה, גם הקפה, מי אוכל ככה קפה כמו שהוא. יש פעמים, יש בני אדם שמחלקים להם קפה עם סוכר מעט, נותנים להם כפית ככה לאכול. אז זה כל יכול וכך, זה מעטים שעושים דבר כזה, מה אתה עושה כל אדם. עקר קפה מה נעשה? בשביל להרתיע אותו, ולבשל אותו, לשתות ממנו את ממיו. לכן שוב פעם חזרנו לדין הזה שאמרתי, הקפה הוא מותר. וזה הרבה פעמים מצוי, ואדם נוסע למשל מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ובמטוס מביאים לו קפה. שמה, אפילו במטוס של גויים, מביאים לו לפעמים כוס קפה. אז אדם הוא נמצא במקום שהוא אין לו מי שיבשל לו, מי שיאכיל אותו. לפעמים זה נסיעה של 12 שעות, 15 שעות, 18 שעות, תלוי לאיפה הוא נוסע. אז כל הזמן להיות לענות את עצמו ולא לשתות. הוא רוצה לשתות כוס קפה. אז בוודאי שנותנים לו לשתות כוס קפה, מותר. רק צריך להעיר הערה אחת. בדרך כלל, הם מגישים כוסות קפה במטוס, מביאים את זה בכוסות פורצלין כאלה. בדרך כלל, או חרסינה. והרי בכוסות שלהם הם שותים חלב, שמים בתוכו חלב. הרבה פעמים מוזקים את הקפה בחלב. נכון שלנו זה אסור, לשתות חלב שחלבו גוי ונצא לו, הוא אסור. אז אנחנו לא שותים חלב, לוקחים מצד לקחת קפה שחור. אבל לפניו, אלה ששתו באותו הכוס, שתו שמו בתוכו גם כן חלב. וזה היה רותח, כשמים חלב חלב רותח, כדי שלא יקרב את הקפה. והחלב זה חלב של גויים, אסור, אחר כך זה יכול פליטת הכלים. אז יש הכלי עצמו, הוא נעשה את בו פליטה של דבר של איסור. אז איך מותר לי לקחת פורצלין, שזה או חרס, חרסינה, לשתות באותו הכלי, שבשעה שהוא בן יומו, יכול להיות שהוא בן יומו, באותו היום לפני שאני אשתה, נתנו לפני כמה שעות, שמו בתוכו כוס חלב ונחזקו לגויים ששותים שם חלב. בתוך המטוס יש מנדרית ושאין לו מנדרית. ונותנים לגויים, נותנים להם גם כן לשתות כוס חלב. וזה החלב רוצה יחד, שמים אותו בתוך הכלי הזה. אפילו שלחתו אותו, שתפו אותו, נקיותה כבלים, מקפידים שיהיה דבר נקי. אבל בכל זאת, שוב פעם יש עניין של פליטה של הכלים. אז איך יהיה מותר לו לשתות? זו בעיה שיש כאן. אם יש פוסטים שעוברים סתם כלים אינם בן יומן. אבל זה נכון, סתם כלים בן יומן, כשזה שימושם לא כל כך תדיר, לא כל כך פעם אחר פעם. אבל זה שימושם תדיר, תכף כל פעם שמים בכוסות, עוד פעם חוזרים ועושים עוד פעם בכוסות. בשביל זה צורך בכל אלה שנוסעים במטוס. אז זה קשה מאוד, היתר, לומר פה סתם כלים אינם בן יומן. גם הנודע ביהודה אוסר את הדבר הזה, לחלוטין, אומר שזה אסור, לשתות אפילו כוס קפה, כדי שהכלי הזה הוא אסור. אם יכול לבקש מהם שיתנו לו בכוס של זכוכית, זה מצוין, שהרי זכוכית, לא בולע ולא פולט, אין בו שום חשש. יש לפעמים משתמשים גם כן בכוסות כאלה, כוסות של חד פעמים, אחר כך זורקים אותם. כוסות כאלה של פלסטיק, אחר כך זורקים אותם. אז גם זה בסדר. אבל אם נותנים לו בכוס של פורצלין, זה אמרנו שזה החשש של פליטת הכלים. ובכל זאת, יש פוסקים שאומרים כשמו כדי עבד, ושזה סתם כלים אלא בן יומן. זאת אומרת, זה נאמר שזה כשמו בן יומו, זה כשעת הדחק דמה, ושיש בו חלב עצמו, שחלבו גוי ואינס הרועהו, רבים שמתירים במקומות שלא מצוי חלב דמה, ואולי יכול להיות גם כן ברוב המקומות, אם זה נאמר נאמר באירופה, אם זה נאמר בארצות הברית, רוב מה שמצוי חלב של פרות, או חלב של שלטון, או של בקר. אבל חלב שחלב טמא זה לא מצוי, וגם טעמו מאוס, ולא שמים בשביל לקלקל את טעם של החלב, וגם הרי גם מראיתו משונה. החלב של הבהמה טמאה, הצבע שלו טהור, לא לבן כמו כל חלב, וזה ממאיס אותו, אז אנשים צורדים בזה, זה לא טעים גם כן. זה סביב אותו בשיט תרופות, משתמשים שוב בתרופות. לוקחים חלב של, של חזיר או של כל איזה דברים. עושים אותו בשיט תרופות, אבל לא משתמשים בזה בשיט שתייה. לכן זה לא כל כך מצוי. הרב פרי חדש נסע פעם להולנד, לאמסטרדם, הוא מספר. ושם בהולנד אתם יודעים, הפרות הכי שמנות שנותנות חלב, זה בהולנד. פרה הולנדית, חלב שלה כפת לפניים מכל פרה אחרת. וכן, ושם מצוי בשפע חלב של בהמה טהורה. ולא מצוי של בהמה טמאה. והוא עשה מעשה והלך וקנה חלב מהם ושתה. ולא חשש משום חלב שחלב הוא בא ונעשה אלוהיהו. וטעמו היה, מפני ששם לא מצוי חלב טמא. מתי עשו חכמים? במקום שהם מצויים שם חלב טמא. שם לא מצוי חלב טמא. ולכן עשה מעשה ושתלתי. אף על פי שיש פוסקים שחולקים עליו, והרב חילה כותב, בארץ ישראל המנהג לאסור, בהחלט, דבר כזה. ואני שיכול להיות שהגוי ישנים את המידה, חסר לו קצת מהמידה של החלב הטהור, וישנים מהמידה. בכל אופן, הכולה של הרב פרי חדש היא נמצאת בהרבה פוסקים. יש בסוף שאלות של שבועות התשבט, גם הוא הסביר את הטעם הזה, שכותב אותו, פני שזה חלב תמיד לא מצוי. גם הפריטואר, בחיים בן עתר, גם כי כתב את הטעם הזה. נמצא שיש הרבה שסומכים על הטעם הזה. זה יש שלא קיימן לנו כך. אבל למעשה, בשביל להחמיר, בשביל הטעם, בשביל פדתת כלי, שזה כלי שני, גם, וגם עירוי, לא מבשל, רק כזה קריפה, יש כמה נימוקים שצריך להקל. לכן אדם שנמצא בתוך מטוס, ששם לא יכול, הוא לא נמצא בבית שלו, שעשה חמורות כמה שהוא רוצה, והוא רוצים, מגישים לו כוס קפה. אם יכול לבקש מהם שיביאו את זה בתוך כוס זכוכית, תנה מטוב. ואם לא יכול, או גוי ישן לו תשמע לשונו, אומר לו, טענו עצים ודענו בשערים, לא מבין מה שמדבר זה. טוב, אז מילה, כמו שאמרתי, יסמוך על ההתרים שהזכרנו, יש כמה צירושים של היתר, ולכן יהיה מותר לשתות כוס קפה בתוך מטוס, אפילו אם הוא יודע שמשתמשים בו תמיד גם לחלב. יש פוסקים שהזכירו את דברי רבנו הארי שהוא בא בספר נגיד ומצווה שהיה אוסר לשתות קפה של גויים אבל יש הרבה דברים חמורות שכותב רבנו הארי לא על פי הדין אלא מידת חסידות מי שרוצה להיות מקובל ורוצה להתנהג בחסידות וכל דבר כמו רבנו הארי בבקשה שלא ישתה קפה של גויים אבל אנחנו לא נוהגים כמו דברי רבנו הארי גם הרב כנסת הגדולה כתב שמעתי שרבנו הארי אסר וכך אני עושה, אבל אינני עושרו על אחרים. אחרים נוהגים להקל. והוא מעיד שבכל מקומות ששמענו שומעם, כולם נוהגים להקל בקפה של גויים. שהם מודים בשביל הגויים. אלא שהרב הארי עושה, וגם אני נוהג כמותו לאסור. אבל אני לא מוחה במי שמקל בדבר. וטוב עשה שהוא לא מוחה. כלומר, יש נקודות נכונות על פי ההלכה שקפה של גויים זה מותר. נעשה כך עיקר הלכה למעשה. יש ביעקב קסטרו, מארי קש, תלמידו של הרלב"ד, כותב, אפי שקפה של גויים מותר, הוא סופר שהוא מותר, אלא שדי לשתות את זה בביתו, או גוי הזמין אותו, במקרה הוא נמצא, הוא עלה לו על הבית, אז מותר לשתות. אבל בבית קפה, שיושבים שם כמה גויים ושותים, ויבוא גם הוא יתכנס בתוכם וישתה כוס קפה, יש בזה כמו דין שיכר. כמו בשיכר אנחנו אומרים, שאסור לשתות את זה בתוך מסיבה של גויים. אם אדם רוצה לקחת שיכר של גויים, אף פי שאין זה דין בשביל גויים בשיכר של גויים, כמו שאמרנו כבר. אלא לוקח את זה, מביא את זה לביתו, ושם שותה את זה. אז ככה גם כן, אם רוצה לקחת קפה מגוי, או מבעל בית קפה, יביא את זה לביתו, וישתה, טוב, החרשתי. אבל שישב יחד במסיבה של גויים, וישתה שם קפה, זה אסור. זה מה שכותב מהרי קש, בעקב קסטרו. גם עוד גדול אחד בדורו, רבי אברהם סקנדרי, גם כן היה, גם כן פוסק אותו דבר. גם כן הפוסק שאסור לשתות במסיבה של גויים. אבל רבי יעקב חגיז בספר הלכות קטנות, אומר, זה לא דומה לשיכר. שיכר גם מביא לזה שכרות. אם אדם שותה בירה חזקה וככה, זה עושה יותר עניינים שיכול להיות גם כן לבוא לזה שכרות. השכרות היא מביאה אסור חתנות. אבל משקה קפה, כשאדם, ספר מלא קפה, מה, ישתכר מזה? זה לא ישתכר מזה. להפך, זה מפיק שיכרון. אם אדם שותה משהו ביר, וכשהוא מרגיש סיבוב ראש מחמת ששתה שיכר, או שתה יין חזק מאוד, ולא מזג אותו, מה הסיגולה שלו שיעבור לו השכרות, שיעבור לו מחושי הראש, ייקח כוס קפה, ישתה אחרי זה, זה סיגולה, בדוק ומנוסה. תקף מעביר, מעביר ראשון ראשון. מעביר את השחרות שלו ולא ירגיש בשחרות. זה דבר ידוע. אז מה, מה מקום לעשות זה משום חתנות? מה חתנות? שותה מעט מים, שותה מעט תה, מה ליטה, מה לקפה. פעמים, אדם הולך שם, לא בשביל שישב לדבר איתם, פטפט איתם. יש לו דברים של מסחר, ולא רוצה שכל אחד יראה אותו, אז מה עושים? הולכים, פגשים בקפה. יש לי סוחר ערבי, ורוצה לעשות עמו איזה מסחר, זה מקח ומקר. והוא רוצה לקבוע איזה מקום, איפה יקבע? לא רוצה שיבוא לביתו, עם משהו, גוי הזה יבוא לתוך ביתו, יתמבר לו את ביתו. הוא לא רוצה גם ללכת בביתו של הגוי. אז מה עושה? הם מזמין אותו, אומר לו, נלך בית קפה, שעה פלונית, בשתי מושא תמצא אותי שם, ונבוא לגמור את העסקה הזאת. אז מסוים לעשות. אז זה יפה, באים ככה, ישנים ככה, סתם צומבך. שותים קפה, מזמינים כוס קפה, כל אחד מזמין כוס קפה. אז הוא נמצא בסוף מסיבה שלהם, אבל לא, אין לו עסק עם המסיבה שלהם. כמו שאמרתי, בקפה זה לא שייך. לכן, אם אפשר להחמיר, כמו דעת יעקב קסטרו, מר יקש, אין להם אותו. אם אי אפשר להחמיר, כמו שאמרתי, לסמוך על דעת הלכות קטנות שנוהגים להטיף. וכך כותב בספר זבחי צדק, רבי עובדיה תומך, הוא אומר שהיה מנהג פשוט בבגדד שהיו מכירים בדבר הזה. שהולכים בבית קפה, זה מיועד, בית קפה, כשמו כן הוא מיועד לשם, אבל כן הוא יוכלים בשביל לעשות איזה עסקה או איזה דבר מכה עומקה, ושושים שם קפה. הם לא אומר, הם לא ישתו, זה גם כן איבה. לכן זה מותר. וכך באמת, הלכה למעשה שזה מותר. אין לדמות שחר של, של גויים, זה קפה. שחר אמרתי יכול לבוא לזה שחרות, מה שאין קפה. כיוצא בזה, להבדיל את העניינים, למשל בשבת, יש לנו דין, אם אין לו יין, מותר לקדש על חמר מדינה, שחרית. בלילה, אם אין לו יין, מקדש על פת. בפת, הוא אומר עליה כל הקדוש, כל סדר הקדוש, פתחיל יום השישי וכל השמיים ועל סוכות צבעם עד לשבר אלוהים לעשות, אחר כך וקודם זה הוא נותן ידיים לפני שמתחיל את הפסוקים, כיוון שאין לו יין. אז מה עושה? עושה נטילת ידיים, אומר יום השישי הפסוקים האלה, אחר כך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, תופס בידו את שני הלחמים וברך לחם שני, ואחר כך הוא אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהקדושה ומצוותיו ולא תבענו עד ברוך אתה ה' מקדש השבת מוצא יעה ויוחד. אם כן, הרי נקף, עושה קידוש, אומר את הפסוקים, אומר את הברכה. בבוקר, מה יש בקידוש? בורא פרי הגפן. אז במקום בורא פרי הגפן, מה יעשה? ייקח לחם וברך המוציא לחם מן הארץ, וקוסך וברך המוציא לחם מן הארץ. אז במה ודאי איפה שהוא עושה קידוש. לכן יתירו חסמים בשחרית ובשבת, אם אין לו יין, שיעשה קידוש על שחר. שחר, קוניאק, בירה, כל דברים כאלה שהם חמר מדינה, נקרא שמם, חמר מדינה. כלומר, יין שלו את המדינה, שרגילים לשלוט בדבר הזה. זה בעיקר כשלא מצוי, לא אצלו ולא אצל אחרים, שזה מרחק, אבל אם יכול להציג מאצל שכן, ישלח איזה בן שלו, יאמר לו, צריך להביא לי מהשכן פלוני בקבוק יין. אז יכול להשיג. פה ברוך השם כאן הוא יין בשפע. מדברים במקומות כאלה שלא מצוי שם יין. והנה, כמו שאמרתי, זה כשמו חמר מדינה, אז מותר לעשות עליו קידוש. בתנאי, שיהיה כוס שמחזיק רביעית, שאין קדוש אלא בקושי מחזיק רביעית, וגם שישתה ממנו מלא נוגמם. צריך לקחת כוס, ימלא אותו ערק וישתה כמו שהוא רגיל לשתות ערק, וישתה לאט 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 לאט, אפילו לא בדגימה אחת, שישתה רוב רביעית, לנו 44 גרם. אם הוא לא יכול, זה לא קשה מוחמד מדינה בשבילו, ייקח בירה, בירה אפשר לשתות. אנחנו מדברים בירה לבנה, בירה השחורה הזאת, לא טעם ולא ריח, זה ישתה אפילו אפילו יש לי קילו, רגיסי, אבסנלי, אצלם, לא אשתכם ולא שום דבר. בירה, בירה לבנה, כן. אז אפשר, זה קצת משמח, משעשע, משקר. זה שאמרנו חמל מדינה. מה הדין? הוא אין לו, לא זה ולא זה. הוא רוצה לקחת כוס קפה ולברך שהכל יהיה בדברו. אז כוס קפה יהיה בקשמו חמל מדינה? זה לא חמל מדינה ולא חמל בטיח. זה לא שותים את זה בתור דרבות, לשקר, לשמח. אם אדם רוצה לשמוע כסי כוס קפה, מה שייך זה לשמוע? לשמוע מה זה עושה? זה שיין שמח לבד אנוש, או שחר, דברים כאלה שמשקרים. אבל אותו דבר גם כן מוצאי שבת. מוצאי שבת, אם אין לו יין, שמה לא יכול לעשות הבדלה על הפת, אבל זה לעשות הבדלה, עושה הבדלה על חמר מדינה. מה זה חמר מדינה? זה מה שאמרתי. כגון בירה, כגון ערק, אבל הוא רוצה לקחת כוס קפה ולברך עליה ברכת הבדלה. זה ברכה לבטלה. זה לא רק שום חמר מדינה, אתה כותב עליו חידה. או שלוקח כוס חלב ועושה במקום חמר מדינה, לוקח כוס חלב ואומר עליו ברכת הבדלה. זה ברכה לבטלה, זה לא רק שום חמר מדינה. חמר מדינה דברים שמרבים, מביאים מלי שחרות. אתה כותב גם כרבי יעקב חגיז בספר הלקט, הלכות קטנות. אז הוא אומר גם כן, שלא שייך עם המדינה רק בדבר שמזיל איזה שחרות, איזה מסום, מתבשם על איזה כך. ואותו דבר גם כן לגבי הדין הזה, שעשו לשלוש מסיבה של גויים, שחכמים עשו בשחר, אין להשוות לזה דין קפה או תל. לכן מותר לשלוט אפילו בבתי קפה שלהם, אם האדם הולך לגמור איזה עסקה שמה, אז מותר לשלוט קפה או תל. אם מזמין אותו גוי לזה טוב, כי זה עניין, והוא הולך לבתו, או שמבקר אותו בחגים שלו, מותר גם כן, מזמין אותו לאיזה כוס קפה, מותר. ולא טוב להחמיר, כי החומרה הזאת תבוא לזה כולה, אחר כך יהיה לו איבה, כלומר אני לא שותה אצלהם, זה פגיעה גדולה בהם, אם מביאים לך כוס קפה ולא שותה, זה פגיעה גדולה בכבודם. אז לכן תשמעו איבה, משום איבה, בזה שזה מותר. כל זה דיברנו עכשיו בשביל העניין היתר של הקפה, ויותר לומר תה, תה עוד יותר קל מאשר קפה. בוודאי שמותר לשתות תה של גויים. עכשיו, אם ערב דבר שנאכל כמו שהוא חי, אם דבר שערב לך כמו שהוא חי, הרי אמרנו, אחד התנאים להתיר בשולי גויים, צריך להיות דבר שנאכל כמו שהוא חי. אבל דבר לא נאכל כמו שהוא חי, זה אחד התנאים שאוסר. לא נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה השולחן מלאכים, שני התנאים צריכים להיות. עכשיו, ויש לו איזה דבר שנאכל כמו שהוא חי, הרי אותו עם דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, תגידו מתי. ביצה, זכה שמה לא נאכלת כמו שהיא חיה. אפילו שיש בני אדם לוקחים ביצה, גומעים אותה ככה כמו שהיא חיה, אבל זה לא דרך בני אדם. רוב העולם לוקחים ביצה, מבשלים אותה או מתגרים אותה. אבל אף אחד לא לוקח ככה ביצה בשוטה, מעטים מאוד שעושים דבר כזה. כך כתבו התוספות, מסכת יבמות מ"ו, שלכן בשביל זה ביצה יש בדין בשולי גויים. כך נבואה בגמרא בעבודה זרה למלך, שהביצה יש בדין בשולי גויים. לכן, למשל בעיר העתיקה, עומדים שם כמה גויים, רוכלים כאלה, ויש להם קעקע ובדע. קעקע ובדע, קעקע זה העוגה הזאת, בדע זה הביצה, ביצה גם כן שלוקה. והם מוכרים יחד, זה אסור. הביצה היא אסורה בשביל של הגויים. את הקעקע מותר לקנות, אבל משאין כן הביצה היא אסורה, משום שיש בה אסור בשביל הגויים. עכשיו, אם אחד יש לו גוי בבית שלו, והגוי בישל ביצה בתוך המחבת של היהודים, לא עשה שום דבר, רק תגן ביצה, אסור לאכול את הביצה הזאת משום בשביל הגויים. זה דבר ברור. מה דין גבינה? גבינה נאכלת כמו שהיא חיה. למחל, אתה לתגן את הגבינה, לאכול ככה גבינה. ודאי שזה מותר, מה יש בזה? כל דבר שלך כמו שהוא חי, הם לא בשביל הגויים. או שהרתיח לו הגוי שנמצא בבית שלו, הרתיח לו חלב. חלב קשה שהוא קנה אותו. חלב תנובה. וזה בא הגוי והרתיח אותו. מה יש חלב ושתים אותו כמו שהוא חי? זה יכול לשאול לסום. כן, לכן הוא לא עשה כלום הגוי. מותר לשאול את החלב הזה. שעריך, הכלל, כל שנאכל כמו שהוא חי, הם בודים בשביל הגויים. אז אם זה גבינה, אם זה חלב, רוצה לעשות, הגוי הזה לעשות חביצה. מגבינה זה ביצה. עכשיו מעורבב יחד. דבר שנאכל כמו שהוא חי, ודבר שלא נאכל כמו שהוא חי. אז מה הדין? חביצה כזאת, שעושה אותה הגוי מגבינה. ביצה עם גבינה, צורף אותם ביחד, ומתגן לו חביצה. האם מותר לאכול את החביצה הזאת? או לא. אם תבוא מצד הגבינה, זה מותר. תבוא מצד הביצה, זה אסור. מה עושים עכשיו? צריך ללכת אחרי העקר. אחרי העקר, העקר היא ביצה. אלא אם כן, הרוב הייתה גבינה. הוא כל כך לקח בזה, בזה ש... מה? פומפייה, כן? עשה הרבה גבינה, הרבה מאוד. בשיעור, אם יבוא לשער, הרוב גבינה והמיעוט הוא ביצה. אם נעשה בצורה כזאת, זה רק שהם הולכים אחרי הרוב. כיוון שהרוב זה גבינה, ובגבינה אין דין בשולי גויים, אז מותר. אבל אם לא היה כך, לא היה רוב, נגיד חצי חצי, אז הביצה היא העקה. היא נותנת יותר ברירות, יותר חשובה. לכן זה אסור. כזה שכותב מרן, הרי דבר שנאכל כמו שהוא חי. אם דבר שנאכל כמו שהוא חי, הוא בשלם הגוי, אם העקה דבר שהוא בשביל הגויים, אסור. ואם לא מותר, צריך לראות מה העקה, מה העקה בעיניו, הביצה היא יותר ברירה, יותר חשובה לאדם. לכן בשביל זה יש לאסור. אלא אם כן הרוב יהיה גבינה. אם הרוב, אז כדי שכותב מרן, הרי אם דבר שנאכל כמו שהוא חי, אם דבר שנאכל כמו שהוא חי, הוא בשלם הגוי, אם העקר דבר שהוא בשביל הגויים, אסור. ואם לא מותר, צריך לראות מה העקר בעיניו, הביצה היא יותר בריאה, יותר חשובה לאדם. לכן שזה יש לאסור. אלא אם כן הרוב תהיה גבילה. אם הרוב, אז בטבע הרוב, כמו שאנחנו אומרים. לפיכך, יש גם כן שעושים פנדה על זה שכותב פה, כמו פסטידות, פסטידות כאלה, זה פס, ובתוכו יש שמים בתוכו גבינה. אז בזה לא שייך בזה בשביל הגויים. מה שייך בשביל הגויים? זה פס. למעלה זה הכל עשה. עשה רגילה, עשה עבה. ובפנים שמים גבינה, ומחסים את זה סמבוסק, קוראים לזה, סמבוסק כזה. ונוהרי כותב, שאם אדם לוקח ביצה, שם אותה בתוך מים חמים למשל, אז קצת נעשית ביצה מגולגלת. אחר כך הוא פותח אותה ורוצה לשתות אותה, לא פותח אותה הרבה, פותח ככה נקב קטן עושה, ניסה אותה, הוא מוצץ אותה כל הזמן. והוא לא יודע מה יש בפנים, אולי יש דם, אולי צפרדע, אולי יש דבר, אפרוח. הוא אומר, אין לחוש, רוב הביצים אין בהם דם, ולכן כל הפריש שרובה פריש לא צריך לפתוח ולא לבדוק. הפריש הוא בדרך כלל, כמה שאפשר לברר, צריך לברר, אבל לא, זה לא מעוטה, זה מעוטה, לא מצוי שיהיה בהם דם, ולכן מותר. הוא בעצמו היה עושה מעשה והיה עושה ככה. כך מעיל עליו ובחיים ביתר. אם כן, נמצאים למדים, ביתר תמיד הרוב שאין בהם דם. ממשיכים עוד לשפות. ושבית אמר לי, הרי יש ביתים של עוף טמא. ביתים של עוף טמא אסורות. היוצא מן הטמא, טמא, יוצא מן הטהור, טהור. ביתה של תנגולת של עוף טהור, מצוי. ואין גם כן ביתים של עוף טמא גם כן. עופות טמאים לא מצויים בינינו. בינינו נמצאים בדרך כלל עופות טהורים. ושום פעם הולכים אחרי הרוב. לכן לא צריכים לחוש לכלום. זה דברי התוספות. לכן מותר לקנות לחסדי חלה עוגות כאלה שנלושו עמבטים, יודע שנלושו עמבטים, שהן בטלות לגבי הפת, לגבי הקמח, קמח עיקר, ולכן מברכים על המזונות, או המוציא לחם נאות עם קובע תעולה, וזה ככה בטים בטלות. זה לא שייך בזה סור שבשל הגויים. כל זה, כשזה הכל טרוף ביחד. אבל לא כן, אם לקח את הביצה, שם אותה בתוך הפת, לקח למשל זה הסמבוס הכעסה הזאת, ולקח ביצה ושם אותה בפנים, והכניס אותה בתוך המעשה. עכשיו, הביצה היא נקראת בפני עצמה. לא תרב אותה, הרבה בוטה יחד עם הקמח. אלא היא מיוחדת בפני עצמה. אתה פותח את התעשה, אתה רואה בפנים שיש ביצה. אז הביצה הזאת נעשית על ידי בשביל הגויים. לכן אסור לאכול את העוגה הזאת. כמו שאתה רואה בצבע עין, בצבע עין, בצים של גויים, יש בהם דין בשביל הגויים. לכן בשביל זה אסור. מה שיצאנו, יצאנו כשטרף אותה יחד עם הקמח וזה, ולא נקרת. ואפילו סך אותה למעלה, שם שיחה בעלמה, ונקרת בפת, נעשה צורה יפה, אף אף שכן, אין בזה לאסור. אבל כשהיא נמצאת ממש בעין, צריך לאסור. עכשיו, דין בשורי גויים, אם ישראל התחיל לבשל את בשול והגיע למאכל בדירוסה, זה היה שליש בשולו. שם למשל אורץ, נתבשל שליש בשולו. אחר כך בא הגוי, הוריד את זה מעל האש. היה צריך לשים משהו, להשתמש באש, ואחר כך הגוי בעצמו עוד פעם חזר והחזיר את האוכל ונתבשל, נגמר הבשול. אז אבל מי שם את האוכל על האש? נכון שמקודם שם את זה ישראל, ושסלק אותו, בין שסלק אותו ישראל, בין שסלק אותו הגוי, כבר ירד מצורת הבישול הראשון, מה ששם אותו על האש. כשחזר הגוי הזה ושם אותו עוד פעם חזרה על האש, ונתבשל, נגמר הבישול על ידי גוי. אז זהו, מרן כותב בצורה כזאת, כיוון שגומרו על ידי גוי, צריך להחמיר לא לאכול את האוכל הזה, אלא אם כן יש הפסד מרובה, אם ידעש למכור את זה לגוי, או שיפסיד אותו, זה נקרא שמר הפסד מרובה. או שזה בערב שבת, אפילו אין הפסד מרובה, שנעשה בשביל כבוד שבת. אם לא, ישאר ביום שבת בלי אוכל. אז לכן בשביל זה התירו. או ערב שבת, או ערב יום טוב, או הפסד מרובה. אחד מדברים האלה, וכאשר אומר שעת הדחק, סומכים על הפוסקים שמתירים. מכיוון שהתחיל על כופרים היהודי, ונתבשל כשעור שריף בשולו. אבל פחות משריף בשולו, זה לא שווה כלום. אז אסור אפילו במקום הפסד מרובה, אפילו בערב שבת אסור. עכשיו להפך. אם שם הגוי את האוכל, שם את האוכל על האש, והתבשל כשעול מאכל בין דירושי, מה הדין? למשל, אתם יודעים, יש בולגול. בולגול זה חטים קטושים, קודשים אותם, ובשלים אותם שליש בשול, או יותר מעט, והגויים עושים את זה, ואדם הולך קונה חקס בתוך סכין, חקס מייבשים אותו, אחרי שמבשלים אותו שליש בישול, מורידים אותו מעל האש, ושוטחים אותו שטוח, ומתייבש. מתייבש נעשה כמו אורז כזה. אתה צריך חזרה לחזור לבשל אותו, ככה זה לא נאכל. צריך לקחת אותו עוד פעם ולבשל אותו. אז על זה מרן כותב בספר אבקת לוחד, מביא את המחלוקת של הפוסקים, הואיל ומתבשל מתחלה בשול, כמאכל בן ירושי, להמשליש בשולו, אולי באמת, אסור לקרוא את זה עוד מהגוי. אפילו אחי מסקנתו של מרן באבקת לוחד, להתיר לקנות את הבורגור הזה מהגויים, בפני שלא נאכל עדיין, ולא נגמר בשולו, רק על ידי היהודי. להביא אותו לביתו, וצריך לעשות עוד פעם ולבשל אותו. לכן אין בזה אסור של בשולי גויים. וכך פשט המנהג, כמו שכותב גם על הפעילה, שכך פשט המנהג, שמשתמשים בבורגור של גויים, ואין בזה משום בשולי גויים. לעומת זאת, בספר זכי צדק נשאל ככה, אדם יש לו משרתת בבית, והיא לקחה דג ושמר תגיד אותו על האש. והחלק התחתון, על זה הדג, יכול פעם להפוך אותו, כי זה מתגן למטה, אבל עדיין למעלה נשאר חד. אז היא תגנה למטה, באה היהודיה, ראתה שזה, ששמה אותו הגוד, תקף הפכה את זה לצד השני, כדי שגם כן יתבשל יפה. אז מה הדין של הדג הזה? האם מותר? נאמר, כיוון שהיהודיה היא גמרה את הבישול שלו, אז יהיה מותר. או נאמר, לא, המסקנה שלא לאסור. למה? זה לא דומה למה שכתב מרן, אם מתבשל על ידי שליש בישולו. כאן למטה השטח התחתון ששמה אותו הגויה, זה כבר מתבשל. אלא שהיא הלכה אותו לצד העניון. אז חלק זה מבושל, החלק הזה שמבושל, הוא אסור. ואחר כך חוזר ופורט טעם בחלק השני, שבשל אותו הישראל, ונמצא שזה חלק מעורבב יחד של אדם ומתו שיעשם. לכן כל הדג הזה אסור לאכול אותו. זה המסקנה שלא לאסור. עבר הגוי ובשל תפשיל בביתו של ישראל. בשל איזה תפשיל, תפשיל כשר. אבל יש מודים בשול הגויים, כגון תפשיל, כמו אורז, או כמו ביצה, תגן ביצה וכיוצא. אותו הכלי אסור ליהודי יותר להשתמש בו, עד שיכשיר אותו. אפילו שזה לא שיהיה חתנות, חתנות שהיה כשאתה אוכל את האוכל, שזה בשל אותו, שהגוי בשל אותו. כאן צריך הכל פליטת כלי. אז בפליטת כלי יש בזה חתנות, אפילו אחי, כיוון שהחכמים עשו אותו, זה עשו אותו. ואין נופש בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן, אם נתבשל בכלי, יש פליטת, אסור פליטת הכלים, ולכן אסור להשתמש בכלי עד שיעלעל אותו ויכשיר אותו. אם זה מחבת, יכולים גם כן להכשיר אותה. אף אפי שבמחבת יש הבדל בין אם בשילו בו דבר אסור, או בשילו בו דבר של חמץ. בשביל להכשיר אותו לפסח מחבת, פסק מרן, שהמחבת מותרת על ידי הגעלה. יגעיל אותה וזה מותרת. למה? בפני שעפי רוב, כשמתגנים יש גם שמן. אז כמו כל תפשיל שיש בו מים, יש בו רוטב, מה הכשר שלו? הכשר שלו על ידי הגעלה. אז ככה גם כן מחבת, אותו דבר. אבל יש טוענים, לא. מחבת שני. פעמים שנשרף השמן, נשאר הרבה זמן, והאוכל נוגע ממש בגופה של המחבת. נגיד למשל, הוא טיגן, פת יש הרבה לוחים פרוסות של לחם, וטחים אותה בביצה, ומטגנים אותה על הלחם, במחבת. כן, זה, אתה רוצה להכשיר אותה, מחבת עושה של פסח. כיוון שנוגע, הרבה פעמים השמן כבר נשרף, חלף עליו לו, נשאר, כאילו זה, הבריאה לא נעשית על ידי רוטב בלבד, אלא ממש גוף, דמים בדמים לגעו. הגוף של המחמת תבלע במחבת. בדבר כזה, שפוד והתקלעות, שפודים והתקלעות, כתוב שאין להם תקנה בהגעלה, אלא צריך לשרוף אותם בתוך האש, לשים אותם עד שיהיו נוצות מתרזים ממנו. ואם תיקח מחבת, תעשה בה ככה, זה כבר נגמר. צריך לעשה עליה השכבה. תשים אותה בתוך האש, נגמר, מה יצא ממנה? שום דבר. אף אחד כן מרן לא שמע על הפוסקים שאוסרים. אומר, הולכים אחרי רוב, תשמישו על רוב, יש שמן, לכן קשימו כמו שיש בזה רוטב, כמו תשמישו על ידי רוטב, שדילו בהגעלה. והכשיר מרן את המחבות, את המחבת לעשות אותה בשביל פסח, להשאיר אותה לפסח, על ידי הגעלה. זה פסק מרן בהלכות פסח, סימן כ"א. וכמה, סימן כ"א, דיני הכשרת כלים של גויים, אם אדם קנה מחבת למשל מגוי, והגוי למשל כל מיני דברים שלהם, דברים טמאים, כן, דברים מעשרים, נבלות, טרפות, מתגנים בתוך המחבת, והוא רוצה להשאיר אותה. איך להשאיר אותה? כותב מרן, אין לה שום תקנה, אלא בלבון חזק של מטוטות נתזים לבנים. אז הוא שותה, רק קנה את המחבת, זרק מעוטה ועקר הנתזים. הפסיד את הכסף שלו. כי צריך לקחת אותה, צריך לשים אותה בתוך האש. ולמה? מה שינה? למה שם אתה מתיר בהלכות פסח, ופה אתה מחמיר? התשובה פשוטה, בענייני, סורה בלע מחמירים יותר. שמה בחמץ, בשעה שישתמש בו היה מותר. שמשנו בחמץ, בשעה רימות השנה, שעדיין מותר לאכול חמץ. זה התירה בלע, כשזה התירה בלע, אז קל יותר. לא כן שמה, סורה בלע. כיוון שהגום משתמש בו בלבלות, צריכות שלו, אז לכן מרן החמיר אמר שאין לה שום תקנה, אלא דווקא על ידי דיבור. מה הדין בבישורי גויים? שהמשרתת למשל באה ותגנה בצד במחבת. מה הדין של המחבת הזאת? האם אפשר להתיר אותה בהגעלה או לא? המסקנה, כן, מותר להתיר אותה בהגעלה. מה הפרש? בפרש שבשביל הגויים חכמים לא החמירו בו כל כך, כמו כל האסורים. עובדה היא שאם יש תערובת שבשביל הגויים, הולכים תמיד אחרי הרוב. לא דנים בזה, הולכים בשישים, כמו שאנחנו אומרים, בכל האסורים. לפיכך, כתבו הפוסקים, אפילו אם האיש הזה לא עשה שום הכשר, תקל ידו. כלי שבשל בו גוי, מאכלים כשרים, אבל יש בו נעצר משום בשל הגויים. אמרתי, אסור לבשל בו שנית, רק על ידי הכשר. לא הכשר, לא הכשר, טעם. לקח אותו תקש ישר, ושם בתוכו מרק ירקות, בשר, הוא היהודי, ובשל בו. מה דין האוכל הזה, מותר או לא? מותר. למה מותר? כיוון שיש רוב נגד פליטת הכלי. כמה שיפלו את הכלי, תאמר כנגד כל הכלי. כי תמיד אנחנו כשמשערים, משערים, כשזה עניין של כלי, משערים נגד כל הכלי. כי אנחנו לא יודעים כמה בדוע בפנחו. נגיד למשל, אם אחד לקח כפית של חלב, כפית חלבית, שמנני עבד היסה של חלב באותו היום. ואחר כך שטף אותה וניקה אותה והיא נקייה. בטעות לקח את הכת הזאת והגיס בה בתוך כדרה של בשר. מה הדין? צריך 60 פעם נגד הכלי הזה, נגד הכפית הזאת. 60 פעם נגדה. למה? היא מלועה מחלב, כיוון שהגיס בה מתחלה דייסה של חלב, אז היא מלועה מחלב. אפילו שרחש עושה שטף אותה, אבל היא מלועה בפנים, יש בה פלטה. כשאתה בתעשית עכשיו בחשת בכדרה של בשר, פולט החלב, תעמור בתוך הבשר. אנחנו לא יודעים כמה פלט, לכן משערים נגד כל הכלי. רק שכתבו הפוסקים, שזה השיעורים בצריכיות, אלא זה במידה, לא במשקל, אז תמיד כל השיעורים 60 פעם למשל, צריך להיות במידה ולא במשקל. לכן אמרו, אם למשל כפית של מתכת, ברזל, ממש, אתה צריך לקחת 15%. למה? היא כבדה. אבל אם אתה במקום הכפית הזאת שהיא ברזל, היה אוכל, היה רק לא שוקל כל כך הרבה. לכן אם אתה בא לשקול, צריך להיות 15%. נגיד למשל הכפית שוקלת 100 גרם, תחשוב שזה 15 גרם. מצריך 60 פעם 15 גרם, 900 גרם, אתה יכול כבר להכשיר את התפקיד, להכיר את התפקיד. לכן גם כן אותו דבר, בכלים, כולם, אם זה כדרה, ובשטה בתוכה, כדרה של חלב, בשטה בבשר, אם יש 60 פעם נגד הכלי, אז זה מותר. צריך להיות 60 פעם נגד הכלי. וכמה זה הכלי? הכלי עוד שאין בו כפי משקלו, אלא לפי אחוזים. אם זה ברזל, 15%. אם זה אלומיניום, 40%. כי אלומיניום זה יותר קל מברזל. אם זה, חושבים שזה 40%. נשאר זה הדרך. עכשיו, בדין בשביל אלוהים, אם עבר הוא בשל בכלי שבשל בו גוי, בשל בו הגוי, בשל בו עורב, בשל בו דסח, עדת ועחב, שלא שם המוות. אחר כך, לקח הזה יודע זה, את הכלי הזה, לא יודע צריך לעשות הקשר. אמר מה זה, היה קשר, מה יודע צריך לעשות הגעדה. עכשיו אין בזה שום דבר. הלך, שטף את הכלי, ובשל לעצמו אוכל, בשר, כל מה שרוצה לבשל. אז מה צריך לעשות? צריך שיהיה רוב נגד הכלי. לא 60 נגד הכלי, רוב נגד הכלי. הכלי, תקח אותו, תשקול אותו. כמה יצא לך? יצא לך 100 גרם? אז תחשוב שזה, אם זה אלומיניום, תחשוב אותו 40 גרם. יש לך בתוך האוכל 50 גרם? אז הכל יהיה מותר. למה הרוב? הרוב זה אוכל. הרוב האוכל זה מותר. אז אם יש רוב נגד הכלי, זה מותר. זה אומר, בשביל הגויים, לא אנחנו חכמים, זה עשר 60 פעם, כמו כל האסורים. כיוון שכל העניין הזה עניין של פשטה, של איסור. בבישול גויים, שזה מדרבנן, משום חתנות, لكن أفلو تشتري شخشير تلخ تحلى بدي عرات كما شيء يشرب متاب تلخ كلال تميز يشرب هذا خير زي متاب لكن كما شيء يتيروا حخمين كشي يشرب كاش يشتها تير كاش يشتها تير جامكين أفلو شيء ينرب بدوارين شي بعالم نحن محميرين فهم بكلين ثم شامعتي بمحبات محبات بقويا بشلا شما تجينا شما بتاع ואני רוצה אחר כך עוד פעם לחזור לבשל בזה אז דפת אחלה, אני מכשיר אותה מה מכשיר אותה? לא כמו דבר שהוא בלע של איסור אלא כמו בלעה של חמץ בשישאב שעושה למות השנה ומכירים שיספיק לעשות בזה הגעלה יעשה הגעלה בדיוק, לא צריך יותר מזה אותו דבר, עוד כולה יש בדבר כתבו הפוסקים אם זה למשל, אם היא שמה את הביצה הזאת שבשלה אותה, רוצחת שמה אותה בתוך צלחת פרצוליים או חרסינה שמה את זה בפנים עכשיו גם הצלחת נהיית אסורה מה לעשות לצלחת הזאת? חרסינה לא מועילה אף פעם בקשה של הגעלה התורה העילה על כדי חרס שאין לו יוצא מזה זאת יורי עולם וכלי חרס אשר תשתו בשלבו יישבר וכי מה לעשות? מתירים אותו בהגעלה לא מקפידים כל כך סוף סוף זה אסור בשביל הגויים זה לא אסור ממש בעין הכל היה קשר רק אסור בשביל הגויים לכן לא אחמיר החכמים זה לדעת המצריכים בכשר יש פסקים שחולקים בכלל אבל לא צריך לחשב בשביל הגויים אבל מרן פסק שצריך לחשב אלא כמו שאמרתי שהקלו חכמים שהן בחרסינה שפשלתי בכלי חרס והגעלה והן גם כן אם עברו בשביל בלי בלי שיחשיב את הכלי אז צריכים להקד, כיוון שמסתמה יש רוב, אז גם לכם אפשר להתיר את האוכל. אבל יש פעמים שמותר לגמרי בלי שום מכשיר. כגון, חולה שהוא שוכב בביתו, בבית חולים, והוא גוי לבשל לו. בשביל גויים אמרנו שאסור, אבל שבת חכמים לא אסור. כיוון שזה חולה, אפילו לא חולה שאין בו סכנה. אם יש בסכנה, אפילו ישראל מותר לבשל לו. מדובר כאן בחולה שאין בסכנה. מה זה קשור חולה שאין בסכנה? לא שיש לו מיחוש קצת בראש והוא מדדל והולך. אם הוא הולך, גמרנו, זה כבר לא חולה. חולה זה אדם שהוא מרותק. מרוב כאבים שיש לו, כאבי תופת. אז הוא צריך לשקוף. ואדם שכזה, זה קשור מחלה כל גופו. לכן מותר להביא גוי לבשל לו את דבר שצריך. אם צריך למשל להפיח לו קפה, בא הרופא ואומר, אין לו תקלה, עכשיו זה יפתח לו קפה, אז זה יחליש את הכאב. אז מותר, הגוי, זה בא ומשל לו קפה. אבל חמים אומר לו, לא, צריך למשל לו אוכל טרי, אסור לו לאכול אוכל רגיל. זה יזיק לו, כיוון שהוא חולה. אז לכן בא הגוי ורוצה למשל לו, ביום שבת. מותר, חתכלה, מותר למשל לו. ולא אסור בזה חכמים בשביל הגויים, אפילו למשל לו בשר. בשר זה לא לך כמו שהוא חי. אף התקן מותר. למה לא העמידו חכמים דבריהם של אסור בשביל הגויים במקום שישראל אסור לו לבשל יום שבת, מותר לבשל אי אפשר וזה חולה שאין בו סכנה אז לכן מותר לגוי לבשל לו תבשיל שהוא יש לו דין בעלמא יש לו דין בשביל הגויים מותר לבשל לו כדי שיוכל החולה הזה עכשיו החולה הזה אכל בשל לו הגוי והוא אכל אבל נשאר בשביל הלילה, בערב מה הדין של האוכל הזה שנשאר? מחלוקת, הרעה והרשבה רבי אהרון הלוי בספרו בלק הבית פוסק שזה מותר. הואיל וישתרע שתרע כיוון שזה ניכר הדבר ונעשה ביום שבת שלא היה אפשרות לישראל לבשל אז לכן כיוון שהוא הותר לו, כיוון הותר לו לגמרי, גם מוצא שבת מותר. בא הרשב"א אומר חס ושלום לא תראו לו חכמים אלא ביום שבת שאין דרך אחרת. אבל מוצאי שבת חזר לאסורו, נשאר מהאוכל ההוא דבר שלא נעשה כמו שהוא חי אסור לאכול את האוכל הזה. עכשיו מה דין הכלי? בכלי לכל העם אפשר להתאים כיוון שבשעה שבשלו בו לא באסור השתמשו בו השתמשו בו כדס וכהלכה אפילו שאסור לישראל לבשל היו מוכרחים להביא גוי שיבשל אז לכן בשביל זה נהי שמשאר בעין משאר בעין איזה אוכל שבושל בשבת על ידי גוי אנחנו זורקים אותו, שוכים אותו אבל לגבי הכלים שוטפים אותם יפה ומותר עשה זה יותר טוב לחכה 24 שעות שלא ישתמש בהם ואחר כך יהיה מותר אז בדיוק לעם כי הרב רבי אברהם דנציג סותר את עצמו בזה בספר חוכמת אדם תתיר בספר חיי אדם אסר עד שישאירו את הכלי אז כיוון שהוא סותר את עצמו בזה בין שחי למשך אחרי החומרות אחרי חיי אדם ויחמיר בדבר הזה לדינה האמת היא שזה מותר אבל מי שרוצה לחוש גם כן לדבריהם יחכה 24 שעות מעט לעט אז יהיה טעם פגום ואז יהיה מותר לכל העם אני אומר את זה פסוק, זה פרשה. פרשה זו, מי שקורא את העניין הברכות של עשיו יעקב, לא יבצר שיעלה איזה הרורי מחשבה מלובו. יצחק אבינו היה עולה תמימה, צדיק יסוד עולם. אפילו כשרצה לצאת לחוץ לארץ, כשהיה רעב, כתוב היה רעב בארץ, אמר לה הקדוש ברוך הוא, גור בארץ הזאת. אתה עולה תמימה, אסור לך לעזוב את ארץ ישראל. לכן קוראים אותו רבותינו, עולה תמימה. הוא היה צדיק וישר. הקדוש ברוך הוא היה נגלה אליו, ומגלה לו כל מיני סודות, הוא היה נביא. כל אבות העולם היו נביאים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי לך וזרעך אתן כל הארצות הזה, האל, והקיבוצי את השבעה ששבעת אל אברהם אביך, ורביתי את זרעך, ותתי לזרעך כל הארצות האל, והתברכו בזרעך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. למה פה בעניין הברכות של עשיו, פתאום נצטרך מדעתו לברך את עשיו, והקדוש ברוך הוא מכסה ממנו מה שמעשיו של עשיו הרשע הזה, הארור הזה, הוא ילך לברך את עשיו, ותתארו לכם מי מברך אותו, מה מברך אותו? כל הטוב הברכות שאמר לו הקדוש ברוך הוא היה מעביר אותם לעשיו, זה פירוש הברכה. זאת אומרת, עשיו נירש את ארץ ישראל, לא יעקב אבינו. יעקב אבינו, יאללה, ברא, חוסר מעניין מסכן. למה? הוא יעקב אשתם, יושב מוכנים. וזה עשיו מדי רשעות כרמון, הוא ילך לקבל את ארץ ישראל, הוא יקבל את כל הטובות, כל הברכות שנתן לו כדי יכול להצחק, יעביר אותם לעשיו. כשבזמנו, עשה הקדוש ברוך הוא להפוך את סדום ועמורה, אמר הקדוש ברוך הוא, המחסה אני מאברהם שאני עושה, ואברהם היה ילד גדול גדול ועצום וכולי, אז בא וסיפר לו, תראה, זעקה, סדום, עמורה, כי רבה אני עושה. ופה בא מעשה נורא עושה יצחק אבינו. לוקח את עשיו הרשע הזה ומברך אותו, מסכן עם יעקב ושאר מחוץ למחנה בשבוע. למה לא יגלה לו הקדוש ברוך הוא, תראה, מה אתה עושה? מה אתה ניגש לעשות? הנה עשיו עושה מלא רשעות, מלא עבירות, רוצח, נבל, וזה אתה רוצה לברך אותו? להעדיף אותו על יעקב, יגיד לו את האמת, מה יש בזה? הכל סתום וחתום. עד שרבקה באה ואומרת, ויוגד לרבקה, ויוגד לרבקה ומתאר ברוח הקודש. היא שמעה ככה ברוח הקודש. רבקה עשה נביאה, אבל יצחק אבינו היה נביא, גם הוא היה נביא. מדוע הדבר הזה נעשה, דבר מפתיע מאוד. נאמר שיצחק אבינו היה צדיק תמים, וטעה אחרי עשיו, שהיה דוחד אותו בלשונו, איך מעשרים את התבן ואת המלח, כמו שאמרו רבותינו, כציד דתיים, ויצד אותו בלשונו. היה חושב אותו שהוא צדיק. אני אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה איזה רשע זה. זה פושט טלפיו כחזיר, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, והיא עשה ב-40 שנה, והיא עשה ב-40 שנה, וכך אישה את יהודית בת אלון החתי, ותבשמת, בת אלון החתי. טוב, ותהיינה מורת רוח ויצחק ולבקה, שהיו מקטרות עבוד הזרע, ככה, ככה רבותינו תרשו. לכן היא מורת רוח. וזה, על זה הפסוק אומר רבותינו, על זה עשה דומה לחזיר הזה. כשהוא יושב, רובץ, החזיר, פושט הטלפה. הטלפים שלו הם סידוקות. תראו את ההורן, הוא גירה לא יתגר, הם קרבו את המן, אבל פושט טלפיו, כאן עושה עשיו. כל עד 40 שנה היה רווק, לא נסע עדיין לשם. מה היה עושה? היה צדיק תמים, היה הולך צד נשים מתחת בעליהן, והיה מענה אותם ומחזיר אותם מבעליהן. יש את איש, היה נסתם יש את איש. אם כבר בגיל 15 שנה רבותינו אמרו באותו היום בעד הערה המורסה, ככה אמרו רבותינו. כל כך היה רשע מרשע, זנאי כזה, ואומר לו, הוא רוצה לדמות אבא שלו. אבא שלי נסע בין 40, גם אם יושב בין 40. 40 בכלא לא יושב הרשע הזה. היה נבל, היה נועב, זנאי, הכל. ולא חסר ולא פחות ולא יותר, לתת לו את הברכות. זה מגיע לו. למה הקדוש ברוך הוא לא יגלה לו, תראה, זה רשע כזה? למה אתה צריך להיות תמים כל כך? חס ושלום פטי כזה. שתדע מה שיש לפניך. ואנחנו מכסה לו, מעלים את הכל ממנו. הדברים, הרבה דברים, הרבה שאלות שנכנסות בראש של האדם, מנקרות בראשו, לא ימצא בהם ידו יתרקדו. אבל, לפי דברי רבותינו כך, יצחק אבינו ידע את מעשיו של עשיו. על ידי רוח הקודש שלו, ידע. כמה שהיה מרמה אותו, כמה שהיה עושה כלפי חוץ, עושה את עצמו שהוא צדיק. לא שהיה טועה בו יצחק, זה היה בקרבו ישים הרבה, זה רשע מרשע, צבוע. אבל, את עצמו שהוא לא יודע, לא רוצה שיתרחק ממנו, שאם כן, יעזוב אותו וידבק עבוד הזרה, יעשה יותר גרוע. לכן הם מבעלו את פנים שחקות, צוות פנים יפות, אולי יחזור בתשובה, אולי יחזור בתשובה. גדולה מזו יש בדברי רבותינו, במדרש תחילת פרשת דברים. גם ראשי שם מביא את זה. כתוב שם, למה משה רבנו הוכיח את ישראל חודש אחד לפני פטירתו? סך הכל חודש שבת. בעשתי עשר חודש, ואחד בשבת, כתוב שם עשר עשר חודש, זה שבת. באחד לחודש, החל מאחד בשבת, התחיל לכתוב משנה תורה ולהוכיח את ישראל. הוא נפטר בשבועה באדם. סך הכל חודש אחד לפני פטירתו. למה להוכיח אותם בפניכם? אומר השיעי, למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו היה לו בן ראובן, שעשה מה שעשה, כמו שכתוב בשקת פלגש אביב, כמו שאמרו רבותינו, כל האומר ראובן חטא כאילו טועה, אין עוד לטועה, כאילו שרק בלבל את טועה אביב, אבל אנחנו יודעים שיעקב אבינו רק בשעת פטירתו הזכיר לו את הדבר הזה. פחת כמיים על תותר, שעלית משכבי אביך, עד חלטת יצועי עלה, והוכיח. אמר לו ראובן בני, כל ימי לא הוכחתי אותך על זה. לפני שחששתי שבאמת עזוב אותי, ותלך ותדבק בעשיו אחי. עכשיו שהוא הולך להתפטר, זהו הזמן שאבל להוכיח אותו. כן, נצאו למדים, כמו שיעקב לא הוכיח את רבי, רק סמוך לפטירתו, כך עשה משה רבנו, סמוך לפטירתו. אז נמצא, היה לו פחד על ראובן, שילך לדבק בעשיו. יצחק, לא פחד מזה, פחד על עשיו. אם אני אראה לו, אחמיס לו פנים, ועזוב אותי, הוא ילך לדבק בעבודה עבודה זרה, יעשה את זה הכל בגלוי. מי יודע הרשות שלו כמה הוא יעשה. יחטא ויחטיס אחרים עוד. כאן כלפי חוץ ופוחד, עושה מעשים זהורים, בקש לך כפלחת, עושה עצמו שהוא צדיק, בא כסף מעשרים, תבן ומלח, שאוכל תבן ואוכל מלח ושעל ו... אבל עושה את עצמו שהוא קט ונפתח אחריו. כמו שהזכיר מהר"ם אלשיך, אל תוכח לית ונשנאך, הוכח לחתן ויאבקה. אומר פירוש הפסוק כך. אם אתה בא להוכיח בן אדם, אל תעמור עליו בחוזקה, תגיד לו, אתה זה, אתה רשע. יסלח אותך ויעזוב אותך, תעשה יותר גרוע. אבל כשאתה מוכיח אותו תגיד לו, אתה חכם, אתה נבון, אתה זרע קדושים, מי היה אבא שלך, מי היה סבא שלך, אתה תחניף לו מעט, תגביר מעט את ראשו. ואתה בעצמך איש חכם, בעל תלמוד, לא מתאים לך המעשה הזה שאתה עושה, זה לא מתאים לשלך. ככה לוקח אותו ומשיך אותו בעבודת העבר, יהיה עבקה. אז ככה גם כאותו דבר, יעקב אבינו. יצחק אבינו, לא רצה להגיד לו בפניו של עשיו את כל תעלוליו. הוא יודע מה שהוא עושה. אמר, אחר כך יהיה יותר גרוע. לכן היה מראה את עצמו כאילו הוא טועה אחריו, כאילו הוא צדיק. הוא באמת הגיע מאוד מתחבט ומתלבט. מה הוא יעשה בעניין הברכות? איך יברך אותו? ככה מצא לו את הברכות. ובידו לעשות אחת משתיים. או שיעדיף את יעקב כמו שכך באמת, הוא יודע שיעקב כמה שהוא צדיק, יעקב משתמש בוהרים, יומם ולילה שעוסק בתורה, ומגיע לו באמת הברכות. אבל אוי ואבוי, אם הוא יעז לעשות דבר כזה, עשיו יהרוג אותו, יפתח אותו נפש. הנה אנחנו רואים, סך הכל, אחר כך אחרי שרמה עשיו יעקב אבינו מה שעשה, בסוף מה כתוב שמה, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה שברכו אביו, ויאמר עשיו בלבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. בשעה שאבא שלו חי, לא רוצה לצער אותו, והוא מחכה מתי שימות אבא שלו, אז ילך לצח את יעקב, בשביל הברכות. אל תחשבו שעשיו היה מאמין בברכות. היה חושב שהוא כל כך הברכות יקרות שהוא מאמין בהן. לא מאמין ולא שום דבר, כל שקר בעיניו. שאם לא כן, אם אתה מאמין שזה הברכות האלה של יצחק הן אמיתיות, הרי יצחק אבינו הוא בירך אותו בשם הקדוש ברוך הוא. יתן לו מטר לשמיים, שמני הארץ, תעבדוך עמים, תשתחוו לך לאומים. תביא גביר לאחיך, אם הוא ירצח אותו, מתי יהיה גביר לאחיו ומתי ישתחוו לו לאומים? אז הוא רצח אותו וגמרנו. אלא הוא לא היה מאמין בברכות, אבל כבוד. תקבוד, תפני קודם, יצחק אבינו, זה קודם, אם זה יצחק, אפילו מלאכים היו משכימים לפתחו. אז היא מלך, הלך אליו מגירה ואחוזת מרעיהו, וסוחות של צבאו, כל כך היו מחבלים, היה יצחק אישות מעולה. והוא בא, העביר לו ברכות, זה היה כבוד גדול בשבילו. זה באמת על כבוד, כן אבא תאבא, כבוד נותנים את האדם מן העולם. זה לא שהיה מאמין שבעצם הברכות, זה לא היה אכפת לו בכלל. אם כן, אילו, זה שבא אליו בערמה, כביכול, בגלמה, כמו שאמר, וכך בחתיך, אז אמר, אני אהרוג את יעקב אחי, אבל יחכה עד שימות יצחק, כדי לא לצער אותו. לא היה עושה את זה יצחק בשעת בנפש, ביודעין, מביא את יעקב וברך אותו. שתארו לכם מה יעדיף, היה חושש על תערו של אביו? מגיע לו, למה יעדיף את יעקב? למה יעדיף את ממני? היה לוקח אותו ורוצח אותו ולא אכפת לו אם אביו ירגז עליו ולא ירגז עליו, יתחסף על אביו. אחי, מאוד היה פוחד יצחק על יעקב אביו. אני אתן לו ברכות ואני אהורג אותו, גורם לו, בדרך הטבע, צריך להיות נס מן השמיים שיצילו אותו. מי יודע, אני אין נס שמי יגרום אחר. לכן מאוד היה מתחבק, מה אני אעשה? אם אני לוקח אני את יעקב וברך אותו, אני גורם לו חס ושלום, רציחה. אם אני לוקח את עשיו, איך אני יכול להעיז אני יודע את הרשע הזה, מה שהוא עושה. איך אני מעז לברך אותו ברכות האלה? נותן לו את ארץ ישראל, נותן לו את נחלת אבות, נותן לו את הכל, ולא מגיע לו כלום. מגיע לו דרבה, מגיע לו. איך אני אעשה מעשה כזה? לכן, כאילו רצה לכבוש את המחשבות הפנימיות שבלבו, את האמת שבלבו, על ידי אכילה ושתייה. אמר, תביא לי ציד, ועשה לי מטעמים, יביא לו יין וישתה, אז זה המוח שלא יהיה כל כך הרבה עצבנים, ויברך אותו בשפה בלחוץ, ויגמור את העסק הזה. כך חשב. בן אדם שרוצה להטריח לאיזה דבר, ויש מחשבות תולדות אותו, מה הוא עושה? ישתה וישכח לשאול, שותה מעט יין, אז זה מקבל מרץ. ושוכח מה את כל המחשבות המתוצצות במוחו. כך עשה יצחק אבינו לעזור. ורבקה ממנו שיודעת בגדולתו של יצחק, ויודעת כמה שהיה באמת מתחבט אותה בלבו. ידעה את כל האמת. יודעת היא, לא רק שהיא יודעת מה שזה עשיו, היא יודעת מה קרה משזה עשיו. היא גרה גם כן ברמאים, גרה בין בתואל ולבן. כי היא יודעת כמה הם רשעים, צבועים כלפי חוץ שעושים, ואנחנו פניתי הבית ומקום לגמדים, בו ברוך השם, הכל משום עד כסף, אוכלים את אביהם של כסף. יודעת מי אלה הרמאים. יודעת גם עשיו זה אותו דבר, הסוג שבהם. היא הכירה אותו. רבקה אוהבת את יעקב, דעת שהוא אמיתי. יתן אמת ליעקב, לא היה אדם אמיתי כמו יעקב אבינו. יתן אמת ליעקב. ובכן, לכן, מה אמרה? היא הרגישה באמת מה מצפונו של יצחק מהק עליו. אמרה לו, הנה, שמעתי את אבי שם מדבר, אבי אבי צייד. למה כל כך מספר אותו כל הסיפור הזה? תבין שזה לא עושה את זה בכל מלצנו הטוב. אלא על איזה מטעמים, על איזה ככה. אולי באותה שעה שעשה לו איזה צעים ככה, איזה מלך משובע ככה, יברך, משתוקקות מהעבר של התבשיל, יברך אותו. כמו שאדם אוכל תבשיל, אוהב את עשיו. איך אוכלים את התבשיל, אוכל את עשיו גם כן. וזהו, זה מה שהוא רוצה לעשות. לכן, זה מה שאמרה רבקה ליעקב. יעקב אבינו, אם כי הבין שהיא צודקת, לדעת שבסת הלבוא של אביו, הוא ישמח בדיעבד שהברכות יעברו אליו. אבל כואב לו שהוא יצטרך לרמות, הוא יצטרך ללכת לעשות עצמו שהוא עשיו. איך הוא ילך לרמה? ואנחנו אומרים יעקב אבינו, כולו מלא אמת, תתן אמת ליעקב. יש מדרש, פעם איזה צדוקי אחד, אמר לו לרבי אברהם, אמר לו, אתם אומרים שאביכם יעקב היה אדם אמיתי, תתן אמת ליעקב. ואני אקשה לך שלא היה אמיתי. מה שמעת? אמרת, הוא אמר, כל אשר תתני עשר עשרינו לך. אני מאמין שהוא נתן מעשרות בכל הזכות שלו, נתן מעשרות. אבל היה לו 12 בנים, וצריך לעשות מעשר גם מהם בנים. אלא מה, אני יודע מה שאתה תשיב לי. לוי, זה היה קודש, עשירי קודש להשם, הנה מסר אותו לקודש ברוך הוא, שהוא שרת בבית המקדש, כמו שכתוב, יראו משפטיך ליעקב, ושימו כתרה באפיך, תראה מזבחיך. טוב, אבל זה לוי, אחד מהעשר. נשארו שניים שלא מעושרים, צריך לעשות גם כמעשר על השניים האחרים. אמרו, אתה טוען, זה לא 12, הם 14. אפרים ובשק, רובי ושמעני יולי, אז בסך כבר יהיו 14. אמרו, עד מבא, יותר קושיה. אמרו, לא קושיה, אתה מודה שהבכור הוא קדוש, בכור פתר רחם, הוא קדוש, קדושי כל בכור פתר כל רחם. כן, ארבעה אנשים היו לו יעקב אבינו, סימנם ברזל, בלהה רחל ופה לאה. וכן, יש לו ארבעה אנשים, כל אחד יש לבכור שלה, הבכור הוא קדוש, אתם מכניסים אותו למעשר. והם 14, הוציא את ארבעה הבכורים, כמה נשארו? עשרה פעינק, מקווי אותי עשה מעשר, מה אתה רוצה ממנו? אמר, אשריך ואשרי אומתך שאתה שווי בתוכה. זה דברי המדרש. וכזה אנחנו רואים, כמה שהיה אמיתי, כמה כאב לו, שילך לגנוב את דעתו של אבא שלו. אפילו שעשה תחמודות, אמר, אנוכי עשה בהוריך, תראו בטעמים בקשר למקרא, אנוכי עשה בהוריך, אני לא אני בקשר, אתה בהוריך. אז הוא שכה, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני, מה אני? תגיד את העשיו. לא, אני, אני מי שאני. הוא לא שקר, בפה שלא לא שקר, לא שקר. אבל סוף סוף, כי אני בדעת את זה. הוא חושב את הפנה נמצא עשיו. הלך שם את העורות האלה, את השערות, ככה ידיו שערות, כל זה, כי אני בדעת. לכן כתוב באמת שהוא לא רוצה לתחלה. עד שגזרה עליו, גזרה כמול אם. האמא שלו גזרה עליו. וילך, ויקח, ויבא לאמו, כתוב במדרש. מה זה? וילך, ויקח, וי, וי. היה הולך ובוכה, הולך כפוף, הולך שפוף, הולך גונע. איך אני הולך, וואי, אני וואי, כשזה למות את אבא שלי. זה אבא שלי, הצדיק, אני הולך למה אותו, אני שאני עשם, שעשו אותי שאני עשם, איך אני אעשה דבר כזה? היה הולך ובוכה, הוא הולך לקבל ברכות, אבל לא עושה את זה בסתום מודע. היה כואב לו על הדבר הזה, שהוא ירמה את אבא שלו. זה יעקב, שהיה באמת היה איש אמת. פעם ראשונה בחיים שלא שצריך להוציא דברים כאלה של שקר. בכל זאת, זה עדת עלות לסיבת הסיבות. גם רבקה, היא רצתה לבחון את הדבר, אמת יעשה לשמיה בלתי. אם בשמיים מסכימים איתה. מצד אחד כואב לה, שיתנו, שיתן את הברכות לרשע כזה, עשר. מצד שני, טוב, איך היא תעשה? גם היא מבינה שזה עניין של המהות. אמרה, אני אבחון את הדבר כך. יש פסוק. ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנהג גדול וחמודות, אשר עשה בבית, ותלבש את יעקב בנהג קטן. רבותינו אומרים, בגדי עשיו הגדול החמודות, אלה בגדים שחמד אותם בנמרות. היו בגדים יקרי חרש מאוד. הבגדים האלה הלבישה את יעקב. למה, מה זה שייך לזה לזה? אני מסתכל על עורות גדיי העזים, תשים אותו על יד שלו, בין אם יהיו מלבוש הזה, מלבוש אחר. הדבר פה עשה מבחן. הקומה של כתב הייתה גבוהה. ושאתה רואה פה בפסוק, ותקח רבקת בגדי עשיו בנהג גדול. ותבש את יעקב בנהג קטן, אני לא יודע שיעקב גדול כמו גמל ויעקב הקטן, מה יודעים את זה? תגיד, תקח בגדי עשיו, תבש את בגדי יעקב, מה יש לי? לא, היא רצה לעשות מלחם בזה, הוא היה גדול בקומה. יעקב כל פעם יושב ולומד, לא גבר כל כך הרבה, נמוך. יעקב הקטן, הוא קוראים אותו. וכן, לכן לקחה את הבגדים האלה, במדם לוקח בגד של איש גבוה, שני מטר, עוד מלך הבשן, ללבוש תביא אותו על ילד קטן, ומסחת את איפה, אי אפשר לזוז, אי אפשר ללכת בהם. אז לכן לקחה את, עשה מבחן, לקחה את הבגדים האלה, שהם תנאים לסתם, והדבישה את יעקב, בדיוק כמו שהחיית תפרת עליו. ופלא פלאות, היו כל כך הרבה גבוה כמו עוג, וזה ככה דבר שאותם בדיוק מתאימים עליו. זה סימן שעשה לשמיע, בשמיים רוצים שיעקב יקבל את הברכות. לכן הלך ולך ועשה מה שעשה, כמו שאחר כך אמר לו, ישנה במושכה, אתה בני, אתה ולא. ויגע שמשה הוא אומר, קור קור יעקב, ועדה מידע שעבר אשר, ומשש אותו ככה, תתארו לכם, עם עורות גדיי העזים, איזה שערות היה לו זה עשיו, בערכו, היה מלא שערות, כן, פרווה היה לו, ביד שלו. וכבא ממשש אותו, אומר, קור קור יעקב, ועדה מידע שעב, ויברכו. ופרשים כולם שואלים, אם רואה, תתן לי סתרי, מצד אחד קור קור יעקב, מצד שני הידיים מידע שעב. זה דבר תמוע, איך זה? זה לא מתאים. אם כן, אומרים, ספק ברכות, להקל. יש לך ספק, לא תברך, מה אתה מברך אותו, כלמה אתה מברך אותו. חכה עד שיתברר לדבר. אבל נפשם אומרים, הרמב"ן וזה מביאים, שהיה הקול של יעקב וקול של עשיו, היו דומים זה לזה, תאומים, והקול שלהם לא היה רחוק אחד מהשני. קצת אחד יעקם מעט את הקול שלו, קצת את הקנה שלו, יהיה בדיוק כמו חברו. זה יכול לעשות תקף בין הקל. כן, כשבא עשיו, כשביקש אותו אבא שלו, הולך תביא סייד ותביא לי ואברך אותך, אז אמר לו, אבא, אני אומרים תמיד, כשהוא רמאי, חושב כל אנשים רמאים כמוהו. אז הוא רמאי גדול זה עשיו. אומר לו, אבא, אני פוחד בדבר אחד, מה אתה פוחד? אומר לו, אני פוחד, אולי אוזניים מהכותל, אולי יעקב שמע מה שאתה אומר לי, והוא ימהר, יביא לך את מה אחרים, ואתה תברך אותו במקומי. אז מה אני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, תראה, בטח כשהוא יבוא, יעשה את הקול שלו, יעשה אותו כמו עשיו, כדי שאתה לא תרגיש שהוא יעקב, קצת יעשה את הקול שלו, יעשה אותו כמו עשיו. אז אני, כשאני אבוא, לא תברך אותו, כשאני אבוא, אני אעשה את הקול שלי כמו יעקב. לא תברך, רק מי יבוא, יעשה הקול כמו יעקב. יעקב מסכן איש תמים, לא יודע שום בעיות ולא חכמות ולא שום דבר. בא בקול שלו, רגיל, קול יעקב. הכל קור יעקב, והידיים ודעת, זה בעצם להזכה, כבר ברכה. הוא לא יודע חכמות, זה אדם, הולך בטוב, ידך בטח, הולך בצביבות, אלא. זה שאחר כך כתוב, והיא אחייתו יצא יעקב, מת בני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצלו, ויעד גמו מטעמים וכו'. אז הוא אומר אחר כך, הכי קרה שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. אנשים שואלים מה זה ויעקבני זה פעמיים. ויעקבני פעמיים, מה זה זה פעמיים? בשעה שבא עשיו, מתחילה רצה לקנות, לתת לו את הבכורה, ויעקב אבינו, אמר לו, הרעתני נא מן האדום האדום הזה, כעייף אנו. בא עייף כמו מת, ואכל ילדים לא רדה ולא ידע. כי היה בורח מנמרוד, הרג את נמרוד, ורצו אחריו אנשי הצבא של נמרוד כדי להרוג אותו. כמו שאמרו רבותינו, אותו היום הרג את הנפש. כתיב אחיו הוא עייף, וכתיב אותם, עייפה נפשית להורגים. אז את מי הרג? הרג את נמרוד. כתוב שם במדרש, שפעם יצא לצוד, לצוד צייד, בא פגש אותו נמרוד, ונמרוד היה גבור צייד, אני אומר לו, מה אתה בא? איזה רשות אתה בא לגזור את התעודה שלי? אבל מה זה, של אביך זה, ירושה של אביך? וכמו שאתה יש לך רשות עצות, גם אני יש לי רשות עצות. אז התחילו להתווכח ביניהם, הזמינו אחד את השני לזוג רב. קראו יום ושעה, לבוא במקום פלוני, על הצלע הפלוני, ושם יעשו זוג רב. מי שיהרוג את חברו, איזו על העניין. והוא בא וספר את זה אחר כך ליעקב אבינו. אבל לא, מה עשית? אתה יודע, זה למרות, אז יש בגדים כאלה, בגדים של אדם הראשון. ואף אדם לא יכול עליו, שום בזה לא יכול עליו. לכן עצתי, כשתלך שם לזוג רב, קודם כל תבקש אותו שיוציא את המעיל שלו, מה, גיבורה, אתה יש לך מעיל של אדם הראשון, בא לנצח אותי, תוציא קודם כל את המעיל שלך וראה את הכוח שלך, כך תגיד לו. אז הוא יוציא, כשעוד שאת הכוח שלו, הוא יוציא את המעיל, שימו את איזה שאלה, תקפוץ את הצקף מיד, בשנייה אחת, תמוש אתה את המעיל הזה, תצא לו מכה אחת, תמות על המקום. כן, ככה זה, כן, ככה זה. וכך עשה. הוא הלך באותו היום שכתוב שם, והיבוא עשה מנת הזה והוא עייף, הוא הלך ללחם עם נמרוד, עשו את דוקרב, וכך היה. אמר לו, תוציא קודם את המעיל שלך, הוציא את המעיל, וכפה סבש אותו, נתה לו מכה אחת, תוב אחת, הרג אותו במקום. נלמד. אנשי הצבא של נמרוד, והשתיקו לו, רצו אחריו כדי להרוג אותו, אז הוא ברח. לכן בא לביתו שם, כשהוא עייף. זה עייף אנשי להורים. אני לא יכול אפילו להרים את היד שלו. אמר לו, אשים לך לאכול. אמר לו, לא, אני לא יכול לאכול. אתה, אני אפתח, רק אפתח את הפה שלו, והוא ירעיץ אותו, ישפוך לו ככה בתוך הפה שלו, כמו שמנעצים את הגמל, כתוב במשנה, מנעצים את הגמל. אז כן, הוא רוצה שם, הייתה נהנה. אז הוא ראה איזה סיר, שוב השנים בו את עד השנים, את הצלחות, כל הדברים, אני ראה אותם. יעקב אבינו, כשלקח את האוכל בשביל יצחק אבינו, גם כן לקח באותו הסיר, באותה הצלחת, אותם הקערות, אותם המזגות, אותם הכפויות. טוב, כשהגיע שם, כל רגע ורגע הוא פוחד, ועכשיו הוא עשר. יבוא עשר, ראה אותו בשמיים, יצא לתקוצץ אותו, מה יסתוק לו? יותר לגרוף אחד, זה? הוא יצא לברוח, לא רוצה להתעסק עם הרשע הזה. כל רגע מסתכל, מתי זה? ויצחק אבינו, זקן, אוכל לאט לאט, על המעלו. לבוא היה יוצא, היה פוחד, שיבוא כל רגע שומע, יבוא עשר. אז כל רגע מסתכל. ונדל, כשעד שגמר, עד שברח, עד שברח אותו, עד שזה, אז לא הספיק ללקט את הכלים, ופתאום הוא רואה מרחוק, ועשיו אחיו בא מצדו. אז הוא התחבא אחרי הדלת, עשיו הלך ככה, קדימה, כמו חמור, הולך ככה, לא רואה מה שיש לפניו ואחריו, אז תקף מיעקב ראה אותו שזה נכנס לפנים, הוא מגיע קפיצה אחת, הוא ברח החוצה, גם לא היה, לא שיוצא החוצה. הוא בא, רואה כלים, רואה צלחות, רואה, מבין שיש בו איזה עסק. לכן אמר, הכי חרא שמו יעקב, ועקבני זה פעמיים, בסיר הזה נתנו את העדשים, נתנו אותו במוות, נתנו, ומחר את הבכורה, ועכשיו גם כן מלכתי לקח ו... אז לכן זה שאמר זה פעמיים, מראה באצבע על הכלים, על הצלחות וכל הדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יעזוב את חסידיו, רצה באמת שיצחק יקבל לאמת כמו שצריך. בסופו של דבר אמר, גם ברוך יש. אלא שיעקב אבינו, מהבושה שלו, שנעשה המעשה הזה, היה מתבייש עליך את הפעם אצל אבא שלו. עד ויקרא יצחק את יעקב ויברך אותו. הוא הודיע לו שאין בלבו עליו מה שעשה ככה בשביל הברכות, אמר לו יפה עשית, זה היה באמת מחשבתי הפנימית. ואתה הוצאת אותה למעשה. אם כן, הוא יברך אותו ותבהו, קום לבדל הארם ויתן לך את ברכת אברהם, וכל אותם הברכות שיהיה לו, כולם מעביר אותם עד פעם לעקב אבינו, בעזרת השם שהתגשמו כשבו בשעת עסקנו אמרה ויבינו.